טוב, אז אנחנו בעזרת השם מתחילים תיקון למד, שם ייחוד קודשא ברכו שכינתא. סיימנו בקטע העוסק ברבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, תודות הגן עלינו אמן, שמפרש סתרי תורה ומתפלל יהי רצון מלפניך שאתה תסדר את כל הסודות בפי כדי לקיים את הפסוק ואנוכי אהיה עם פיך, כמו שהבטחת למשה רבנו. במילים אחרות, רבי שמעון בר יוחאי הוא פיו של קודשא בריחו, כמו שמשה רבנו היה בזמנו פיו של משה של קודשא בריחו. והתפילה הזאת היא כדי שלא להיכנס לגן עדן בבושה בגלל חיסרון בגילוי הסודות. שימו לב לפרדוקס, כן? שהיום דואגים להיכנס בלי שום חתיכה של סוד חז ושלום. כן, שם הוא מפחד להיכנס בלי שלפני זה הוא גילה סודות בעולם הזה. העיסוק בתורה הזאת, בתורת האצילות, מקדמת ובונה את המהלך של עם ישראל בפנימיות. והדבר הזה הוא נחוץ ביותר, ולכן מצווה גדולה לעסוק בלימוד הזה, בסייעת הגשמיה כמובן ובצניעות, ועל כל פנים זה מה שבונה את הקומה הראשית, התוכית של עם ישראל, ובלי תורת הקבלה, בלי תורת החסידות, אין אי אפשר להגיע למדרגה של גילוי מלך המשיח, כיוון שכל תיקון מלך המשיח הוא בעולם האצילות. ואנחנו בקטעים האלה עוסקים בענייני אצילות. התיקון הזה, תיקון 30, מתחיל בבית ראשית גם כן, ויש לו כמה צירופים אחרים שמתלווים לשם. ברית, שבת, יראת שבת, ושוב פעם בית אשר וכל מיני צירופים שיבואו. אז כהקדמה, יש לנו כאן קטע, המלכות היא בחינת נקודה, סוד אות יהוד, כמובן בזוהר. לפעמים היא תחת זיירנטים, בסוד נקודת חיריק, כשעומדת מתחת לאותיות. לפעמים היא עולה למעלה כנקודת חולם, למעלה מן האותיות, ולפעמים היא באמצע האות, כמו בשורוק. זאת אומרת שיש כאן גמישות שלא ראינו בשום מדרגה אחרת חוץ מן המלכות. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, היא יכולה להיות אבן מעושה ולהגיע בסופו של דבר להיות ראש הבניין. במה זה תלוי? בהתנהלות של עם ישראל למטה. או שאנחנו נותנים משקל למלכות, או שחז ושלום היא יושבת ואינה מתפתחת. הנקודה היא כמובן הבניין שלה היסודי, שאמור להגיע ל10 מדרגות, שכל אחת מהן כלולה מ10, והיא הופכת להיות כלי קיבול למדרגות העליונות ביותר של הרצון העליון. וברגע שהרצון העליון מתגלה בכלי האחרון, והאורות משתלבים בתוך הכלים, והכלים והאורות מתאימים זה לזה, אלו לאלו, אז יש מילוי וגאולה. פתח ליבי שמעון ואמר לפרש מילת בראשית, ושאל, מן ראשית? מי נקרא ראשית?
ישראל.
יש כמה אופציות, כן, התורה נקראת ראשית, וגם ישראל נקרא עם ראשית. כאן הוא הולך אל החוכמה, אל התורה, ואמר, דה חוכמה. זוהי חוכמה תחתונה שהיא המלכות. לא חוכמה עליונה, חוכמה תחתונה, חוכמתו של שלמה המלך. מה זה אומר? שהיא יונקת מהחוכמה העליונה, אבל היא גם מסוגלת לנהל ממלכה. זה נקרא מלכות. כלומר, המלך בישראל יונק מהחוכמה העליונה כדי לנהל את מלכות ישראל בפועל במציאות התחתונה. בכל היסודות, בכל הבניינים, בכל המקצועות של אותה מלכות. ולמה היא נקראת ראשית? שהיא ראשית הפרצופים ממטה למעלה. כן? כלומר, אם אני הופך את סדר הספירות, אז כפי שהחוכמה היא המדרגה הראשונה ממעלה למטה, כך ממטה למעלה, אז המלכות היא ראשונה. אז למלכות נקרא גם כן חוכמה. כמו שהחוכמה למעלה היא יורדת, גם החוכמה למטה היא בעצם תחילת המדרגות כשאנחנו נפגשים איתה ראשון. ונקראת חוכמה זהירה, לכן היא נקראת חוכמה קטנה. וכאן היא מופיעה כנקודה דילגב, כלומר, הנקודה שבפנים בתוך האות ב', הנקודה הפנימית של המלכות, אז היא נקראת חוכמה. דאיתם ארבע, שנאמר בה, כל כבודה בת מלך פנימה. זאת המלכות, זהו כבודה, כשהיא נמצאת בתוך, בפנים. זה הכבוד שלה. כלומר, כשהיא רומזת על החוכמה של המלכות, שהיא סוד נקודת הדגש שבתוך האות ב' של בראשית. כן, כבוד. זה בגמטריה למד ב', כנגד למד ב' נתיבות החוכמה. ולכן כל כבודה, כבוד ה', הכבוד של האות ה' שהיא המלכות, היא בעצם היסוד הפנימי כשהיא בתוך הבית. כל כבודה בת מלך פנימה בתוך הבית, בתוך האות ב'. והיא נקראת דגש, כי היא נותנת בעצם את המילוי, את הגודש, של הבית, היא נמצאת בתוך הבית, היא ממלאה את הבית בחוכמה. היא בונה את הבית, היא נותנת לבית כוח, תוקף. ודה יראה, הוא בא תלויה מצוות יראת השם. הרי ידוע שהמלכות היא מידת הדין, כלומר היא נותנת גבולות, והיא צריכה לדעת לא לצאת מהמדרגה של עצמה, לא לבגוד בבעלה ולהישאר בתוך המציאות הביתית הזאת. וחז ושלום, כשהאישה לא יודעת את כבודה בת מלך פנימה, אז היא משתוללת כלפי חוץ, וזה כבר סוף המהלך, חז ושלום. וכמובן שזה משפיע בגדול על המהלכים הגדולים של עם ישראל, שחז ושלום גם השכינה יוצאת ולא נמצאת עם בעלה בארץ ישראל. אז לדברים יש משקל סגולי מאוד כבד על המעשים שלנו, שהם בעצם משליחים על כל המעשים הגדולים יותר. לכן עדיף לבחור בבניין הפנימי ולא ללכת לאיבוד כלפי חוץ. והדבר כמובן יכול להתפרש בשלושה מימדים, כעולם, בשנה ובנפש. כרגיל, לא לצאת מארץ ישראל, לא לצאת מהקדושה הפנימית שנקראת ישראל, מבחינה נפשית, לא להתחזר, ומבחינת זמן להישאר בתוך המנגנון של הקודש, של הזמנים הקדושים, שבת, ימים טובים וכו'. מי שלא נזהר בדברים האלה, אז יכול לפגום אחד, שניים או שלושה מהם. וחז ושלום, בכל מצב, לא חשוב באיזה פן הוא פוגע, אז הדבר הזה חז ושלום גורם לגלות, גלות השכינה, ומאחר, מעכב את מהלך הגאולה. לכן הדבר החשוב ביותר בזוגיות זו הנאמנות. הנאמנות לערכים הפנימיים שנקבעו בינו לבינה, וכאן כמובן בין הקדוש ברוך לבין כנסת ישראל. אם אין ודאות בדבר הזה, אי אפשר לנהל שום מערכת. לכן הדבר הראשון זה יראה. יראה זה אומר כמה אני מעריך את השני וכמה אני לא יכול לעשות לו את הדבר הזה. כמה אני לא יכול לקלקל את הבניין. זה לא פחד. זה הערכה, זה כבוד, זה משקל. ולכן דאי היא פיקודה קדמאה. מצוות היראה היא המצווה הראשונה לפני לימוד התורה. אם אין יראה, גם לימוד התורה אין לו בית. היראה היא הכלי, היא המידות, היא התחום, היא המסגרת. אם לאישה אין מסגרת, אם לכנסת ישראל אין מסגרת, אז היא לא כלי. כלי פירושו מסגרת. ולכן הבעל בביאה הראשונה עושה את אשתו כלי קיבול. ולכן האישה הופכת להיות בעצם נאמנת למי שעשה אותה כלי. ועלי תמר, עליה נאמר, יראת השם היא ראשית צעד. כל גלות מצרים וכל הגלויות קשורות לדבר הזה, לגלות הדעת, חז ושלום, לגלות בחיבור, לחוסר בגילוי הפנימי של המנגנון, שהיא ראשית לדעת את התורה, ובלי זה אי אפשר להגיע לדעת תורה. אני לא מדבר על לימוד, אני לא מדבר על אינפורמציה תורנית, שאני יודע דברים. ולמדתי באלפי כל מיני תפילות, כל מיני, זה לא זה, יש אנשים שיודעים הכל באלפי, אבל זה לא דעת, זה אינפורמציה. דעת זה לחיות את מה שאתה יודע, דעת זה לתרגם את מה שאתה יודע לחיים, דעת זה לא לחבל בזהות הפנימית הזאת, דעת זה שפע של העברה בין הזכר לבין הנקבה, כדי שהנקבה הזאת תתפתח מהכוחות שהזכר מזריע בתוכה. דעת זה החיבור הפנימי בין קודש הבריחו לבין כנסת ישראל. דע את השם ועבדהו. מי שלא יודע את השם לא יכול לעבוד אותו. זה לא נקרא עבודת השם. זה עבודה בעיניים. לכן, לפני שנכנסים ורוצים לקבל דעת תורה, צריך לבנות את המדרגה הזו שנקראת יראה. ואי היא רמיזה במילת בראשית, ואי רמוזה במילת בראשית. כלומר, זה לפני הכל, לפני הלימוד אפילו, שיש באותיות יראה. כן, במילה בראשית, האותיות יראת בולטות, ונשאר, מה נשאר? בית ושין? בית ורש? כל כך קשה? כמה אותיות לקחנו? אז אנחנו בעצם מיישבים של יראת. כלומר, נותנים מושב ליראה כדי להיות כלי. שעליו אפשר לשבת. כיסא. כיסא לאורות העליונים. לרמוז שלימוד התורה צריך להיות ביראת השם. זה המהלך הראשון, ראשית חוכמה יראת השם, חוכמה, חוכמת התורה, חוכמת החיים, הכל. הכל תלוי ביראה הראשונית הזאת. מי שאין לו יראת השם, מי שאין לו את הערך הזה כלפי האינסוף, לא יכול להיבנות, לא יכול להוות כלי חזה שלו. לכן כנסת ישראל צריכה יראה ביחס לבעלה. אישה שאין לה יראה מבעלה, במובן לא של פחד, אלא של הערכה שרואה אותו כמין מייצג את האור האלוהי בבית, היא לא יכולה להיבנות ולא יכולה לפתח שום יחס. ואית יראה רעה, ויש יראה שהיא רעה חז ושלום. מה זה היראה הרעה? כן, הזוהר הולך רחוק מאוד. אומר היראה של העונש. הרבה אנשים פוחדים מלקבל עונש. אז הם מפחדים מהדבר הזה. הם לא מפחדים והם לא דואגים לנפילה האמיתית הפנימית. הם רק פוחדים שזה יזיק חד ושלום למשפחה שלהם, לעצמם, שלא יקבלו אנשים וכו'. כלומר, הם לא הבינו את עומק הרעיון. הם פוחדים מהתוצאה, מהתגובה, מהמקל, מהמכה. שמתיירה מין רצועה להלקאה לחייביה. כלומר, מה שמפחיד ביראה הרעה הזאת, זה רק המקל שהולך, הרצועה הזאת שהולכת להכאיב כשהיא נותנת מכה. זה לא נקרא שאתה הבנת, הפנמת את הרעיון. אתה עדיין בחיצוניות של המציאות. הרצועה מוכנה להלקות את הרשעים. ומרומז בפסוק בארץ הייתה תוהו ובוהו. כלומר, המנגנון הזה מופיע ברמז בפסוק השני של התורה, של המצב של תוהו ובוהו שקדם למדרגת התיקון. אז כאן הזוהר הקדוש מאוד מאוד מקטיב, למרות שבפשט, כן, נותנים מקום לפחד מהעונשים. תורת הקבלה רואה את זה בעין לא כל כך טובה, כי היא אומרת שזה לא מהלך פנימי. וכיוון שאנחנו נוהגים כאן ללמוד מהלכים פנימיים, אז כל מה שחיצוני כן לא ממש מתאים לעניינים. אבל זה קיים. והי נקודה, וזו הנקודה של המלכות, היא אות שבת ויומין תבין. ואות זה תפילין. ואות זה ברית מילה. כלומר, כל האותות עכשיו שאמרנו אותם, שבת, ימים טובים, תפילים, ברית מילה, כן? כל זה זה בחינת נקודה. כי נקודה היא אות וסימן. אז כשאנחנו אומרים אות, אם אתה מדבר על אותות, אתה מדבר בעצם על נקודות. כל אות היא נקודה. סימן. תחילת כיוון. עכשיו, לאן הוא רוצה להוביל אותנו, ואומר, כי העיר רצועה היא יראה רעה. היראה מן הרצועה, מי שפוחד רק מלקבל מכות, בגלל שפעם שעברה שהוא נפל, הוא ראה איזה נסק זה קרה, זה הביא, אז אין לו מהלך פנימי של הבנה של הפנמת הרעיון. אז הזוהר הקדוש קורא לפחד כזה, יראה קטנה, יראה רעה. כי היא בעצם יראה מן הרצועה, יראה מן העונש, לא יראה אמיתית. היא יראה רעה מן הסיטרה אחרא ואינה מושרשת בזו הנקודה של המלכות. זאת אומרת שהמלכות הזאת, האישה הזאת, הנקבה הזאת, הכלי הזה, לא ממש יפנים את הרעיון שהוא כלי, קיבול לאותה מדרגה. הוא פשוט לא מצליח לתפוס את הרעיון הזה. הוא קצת יוצא החוצה, הוא ההפך, האנטיתזה של כל כבודה בת מלך פנימה. שמה זה חוסר כבוד כי היא מסתכלת כלפי חוץ. לכן המילה יראה מלשון גם ראייה. כל פעם שהעיניים שלה פוזלות כלפי חוץ, אז היא מזלזלת במהלך הפנימי. ולכן בסופו של דבר יש פחד מהעונש ולא דאגה לבניין האמיתי שעכשיו היא מחבלת ועורפת. כן. חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת הורסת את הבית. אז היא אותה מדרגה אורלה. האורלה הזאת, חז ושלום, כמובן שזה הולך עד יחסים אסורים כלפי חוץ, וחז ושלום זה מצב של אורלה, זה נקרא נקבה של הסיטרא אחרא, חז ושלום. כי במקום להיות בתוך התוכן הפנימי ולגלות את האורות הפנימיים שלה, של בעלה, אז היא הולכת ומגלה חז ושלום, הופכת להיות כלי קיבול לדברים אחרים. רבותיי, הדבר הזה הוא לא פחות מאשר גלות. כשחז ושלום עם ישראל נמצא בגלות, זה מה שקורה. הוא בעצם נתון תחת חסות של בעל אחר. הוא מקיים יחסים אינטימיים עם גבר אחר מחוץ לארמון של המלך, מחוץ לארץ ישראל. ולכן זה נקרא חז ושלום סיטרא אחרא, ונקראת אורלה. כן, האישה הזאת מתמלאת ברעל, ורעלה, כן, אורלה זה רעלה. ולכן, בתיקון סמכתת, לפני האחרון, כן, אז קוראים לזה גם כן המלאך הרע הזה, סמכנן א' למד, והבת זוג שלו. הוא קוראים לו ערל, והיא קוראים לה ערל עם האות ה, שמתווספת שם, זה נקרא אורלה. אז ערל ואורלה זה זוג, כן? שעושים שטויות ובונים מערכת של קליפה חזה שלו ומחזקים את הקליפה בעולם. לא בכדי, התשובה הראשונה היא תשובה טריטוריאלית. אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך שם אלוהיך, משם יקחך ויביאך אל הארץ. במהלך התשובה בתורה, לא מדובר על תשובה דתית, רוחנית. התשובה הראשונה שהתורה עוסקת בה היא תשובה פיזית של חזרה לארץ הקודש. כמובן שזה תוכן, חזרה לבית, חזרה לפנימיות. זכאה איהומן בעבר לה מיני, אשרי מי שמעביר ומסיר את האורלה הזאת מעצמו. זו התשובה. להסיר את האורלה הזאת, להסיר את המנגנון הזה, להסיר את דרך החיים הזאת, שהיא דרך עקומה, מעוותת, על ידי שמירת אות ברית מילה, שזה כמובן כן שמירת הברית. שמירת הברית לא רק במובן החיצוני, אלא במובן העמוק, לשמור את הברית שקרתנו בינינו, לשמור את האמון שיש בינינו. אם אני לא יכול לסמוך עלייך, אז איך אני יכול לפתח מנגנון? אם הקדוש ברוך הוא לא יכול לסמוך על כנסת ישראל, וכל הזמן היא הולכת ופוזלת כלפי חוץ, אז איך הוא יכול לבנות את המלכות שלו? איך הוא יכול לגלות את מלך המשיח? לכן שמירת הברית זה שמירת החסד הבינו לבינה. לא רק שמירת הברית במובן הגופני, תיקון היסוד, תיקון הכללי. כן? אנשים מעוותים גם את זה. כן? אולי כשהם יגידו תיקון הכללי זה יהיה יותר טוב. כי תיקון הכללי, כן? זה התיקון החיצוני. התיקון הכללי הוא התיקון הפנימי.
הרבה ממש שדילה ראשונה,
כן.
הבעיה הזאת אומרת הכלי.
נכון.
עכשיו, מבחינת הכלל, מה הדילה הראשונה של הבורא כלפי זה?
מתן תורה. שבירה של הבתולים.
הכלי שלו.
נכון.
עכשיו הוא בונה את הכלי.
נכון.
כל הזמן הוא בונה.
כן.
אפילו אחרי מתן תורה?
לא. זהו, בנה, פעם אחת עשה אותה כלי, אחרי זה אנחנו צריכים, כמובן שהוא משפיע אחרי זה. אחרי שהביאה הראשונה, יש ביאה השנייה, השלישית ורביעית, כל זה תולדות כבר. זה הבאת נשמות לעולם. בסדר? אז אנחנו, מתי בעצם הקדוש ברוך הוא עשה אותנו כלי? כשמשה רבנו שבר את הלוחות. שבירת לוחות הברית זה שבירת הבתולים של האישה. לכן הקדוש ברוך הוא מודה למשה ואומר לו, יישר כוחך שעשית את המהלך הזה, בעצם קשרת עכשיו את כנסת ישראל אליי, אל הקדוש ברוך הוא, ומאותו יום אנחנו בעצם במהלך זוגי, שיש בו עליות וירידות, אבל אתם כבר שייכים לי. הרי את מקודשת לי, כי תישא את ראש בני ישראל. כן, ראש זה התוכן הפנימי, ובישראל, במילה ישראל, ראש זה המהלך הפנימי, ויש אותיות לי בסוגריים, בכתבות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, הרי את מקודשת לי את הבעת זאת כדת משה וישראל. כך הוא מתחתן איתנו, ואנחנו כמובן צריכים להיות נאמנים לאותה ברית. לכן דלת לרשות, לרצועה להלקאה, שאז אין לרשות, לרצועה של הקליפה, להלקות אותו, בכלל לאחוז באותו מנגנון. אז צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הראשוני הזה, לדאוג להיות כלי קיבול אמיתי. וזה כמובן לא נאמר רק על נשים, זה נאמן, כן, נאמר על כנסת ישראל ונאמר גם עלינו. אנחנו בעצם הופכים להיות נקבות בתוכן שלנו שאנחנו מקבלים. ביחס בין הרב לבין התלמיד, יש נאמנות כזאת גם כן. ביחס בין שני אנשים שלומדים חברותה, זה דברים מאוד מאוד יסודיים לחיים. מי שלא מפתח את היסוד הזה, אז הוא לא נאמן לשום דבר. כל פעם שיש משהו חדש, אז הוא בורח, הוא לא נאמן לכלום. הוא יוצא החוצה, הוא הולך, ימינה, שמאלה. אין לו בסיס. הוא מלקה מכל מיני מקומות. לא ככה בונים אישיות. ועוד, והי נקודה, וזו הנקודה של המלכות. עליה נאמר, מחלליה מות יומת. מי שמחלל את הדבר הזה, חז ושלום, הוא גורם למוות. זה חילול הקודש. וזה נאמר על חילול שבת, אותו דבר. מי שמחלל את השבת, הוא מחלל את האות, מחלל את הברית הזאת. את האהבה הזאת, את הנאמנות הזאת. אז חז ושלום עליו נאמר מות יומת, כלומר אין לו מקום, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. לכן זה כתוב פעמיים. הוא מת גם מבחינה חיצונית וגם מבחינה פנימית. הוא מרגיש רקנות, הוא מרגיש שהוא הרס את המנגנון שהיה לו. ואמר אל המן דעיל רשו נוחרה בחלל דילי אי רשות היחיד, מי שמכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, אתם מבינים שהתורה מתייחסת כאן ליציאות השבת, מבחינה הלכתית, כלומר אני לוקח עכשיו דבר שהוא לא מוקצה, מתפחת, ואני נמצא עכשיו ברשות היחיד, ואני מכניס את המטפחת או את המפתחות שלי, של הבית, מרשות הרבים לרשות היחיד. אני מטלטל בשבת. אז זה מבחינה הלכתית. מה זה אומר מבחינה של סוד? הלכתי החוצה, רשות הרבים, לקחתי אלמנט שלא שייך לי, ובגדתי. הכנסתי אותו חז ושלום לתוכי. אתם מבינים מבחינה אינטימית מה זה אומר, שהאישה מקבלת ממישהו אחר בחוץ. זה להביא את רשות הרבים חז ושלום לרשות היחיד. תבינו כמה עומס יש בטלטול הזה בשבת. מי שלא מבין אומר, מה נו עם השפיות שלכם, אסור לי לקחת מפחד בכיס ולהכניס אותה לבית. כן, הדברים האלה הם חזקים מאוד. הרי הוא מחליט רשות נוכריע, והנה הזוהר עכשיו מביא את זה, מגלה את הדבר הזה, מבליט את זה. הוא לא נשאר ברובד ההלכתי בלבד. כשתלמדו גמרא לא יגידו לכם את הדבר הזה. כשלמדתי מסכת שבת לא אמרו לי את הדבר הזה. פשוט זה טכני. אתה נמצא בחוץ, אז תעשה לעצמך חגורה, כן? אתה היית בחול. אז אתה יודע, מה שמעניין זה שהחגורה שלך תהיה קשרה וזהו. ואז אתה בתוך החגורה משלך את המפתח, זה מה שמעניין אותך. אתה לא מבין את התוכן של הדבר הזה. אתם רוצים להסביר לי למה לא מסבירים את זה לתלמידים? זה לא חשוב הדבר הזה? אם אני מלמד גמרא, אפילו ילד עכשיו בן 5, 6, 10, זה לא חשוב לומר לו את מה שהזוהר אומר פה? אתם חושבים שזה לא יתפוס אותו יותר מהשטויות להשאיר אותו בחוץ כלפי חיצוניות ולהראות לו רק את הפן החיצוני שלא לטלטל בשבת, שכשהוא יהיה בגיל 18 הוא יגיד מה את כל השטויות שלכם אתם? זה כל כך חשוב רבותיי, זה להכניס רשות נוכריה בחלל של היסוד של המלכות. זה זיווג אסור. האישה פתחה את גן העדן שלה למישהו מבחוץ. היא הביאה את רשות הרבים חז ושלום אל תוכה. איך אפשר לתקן דבר כזה? זה בדיוק לכן אני אומר לך, שכשאתה מביא את הדבר הזה, מאיפה הבאת אותו? מבחוץ. אז יש רעיון פנימי לדבר הזה, זה אקט סימבולי. אנשים היום יכולים להבין את זה. זה קל מאוד. כשאתה לוקח משהו שהוא נמצא מחוץ לבית שלך, ואז אומרים לך, המטפחת זה לא מטפחת. זה כל הערכים הלא נכונים, הלא שייכים לך. זה מה שצריך להסביר. לכן אני אומר שזו סכנה. נכון. יפה. קשר. נכון. 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 אבל היא צריכה להיות חלק ממני. אם היא לא חלק ממני, לא יכולה להיכנס בי. אפשר להסביר את זה בקלות לילדים. אם המפתח הוא לא חלק מהחגורה שלי ובלעדיו החגורה שלי נופלת וגם המכנסיים, אז אסור לך. במילים אחרות, אם לקחת משהו שהוא זר לך, אל תכניס אותו אליך. זה מפר את רשות היחיד, את יחידו של עולם, את הקדוש ברוך הוא, את הנאמנות הבסיסית שבנית בינך לבינה. זהו. ואני יכול לתרגם לך את זה במשך חודשים ולעשות שיעור רק על זה עם הילדים הקטנים ולהסביר להם כמה שאפשר לעבור על ההערכה כזאת בשנייה אחת, נכון? או אפשר להישאר עליה שנה ולהסביר לילדים כמה חשוב לשמור על הזהות שלנו ולא לחלל את הזהות. תראו מה הוא כותב כאן, שהוא הכניס דבר זר אל תוך החלל של היסוד של הנקבה. ומה זה החלל הזה? רשות של יחידו של עולם, שהוא זה אירנטים. זה כמו הקדוש ברוך הוא חז ושלום. חיללת את הקודש, את המנגנון של הקודש. הבאת רעיון זר לזוגיות שהייתה עכשיו כל כך יפה. אז זה יכול להיות בכל התחומים, מבחינה רעיונית, מבחינה פיזיולוגית. ואתה יש לך עכשיו שנה לפתח את זה, ואתה הופך את זה לתזונה. אל תכניסו לגוף שלכם דברים שהם מזיקים לגוף. אותו דבר. וזה יכול להיות מבחינה של חדשות, שאתה שומע, מה אתה קולט מבחוץ, וזה יכול להיות מה שאתה רוצה, זה בלי סוף. אתה מבין מה אני אומר כאן? אם אני לוקח את ההלכה הזאת ומבודד אותה, אני פשוט הרקתי אותה.
וכאן
אני נותן לזה כל כך הרבה רובד שהנפח פשוט מתעצם, ואני מבין כמה זה חשוב הדבר הזה. ואותו דבר מבפנים כלפי חוץ. לא להוציא החוצה את מה שנמצא בפנים. אל תיתן את הפנימיות שלך לחיצונים. אל תלך בפסח ליוון ולא בזמן אחר כדי לחגוג שם פסח. מה אתה עושה? מי שלא מבין את זה, אז הוא נתפס למטפחת, לדבר החיצוני, לצלחת. תהפוך מטפחת לצלחת, זה אותו דבר. יש לך בית דין, חבל על הזמן, צלחת כשרה, מסע שמורה. אבל איפה אתה נמצא עם כל זה? במערכת של קליפה, בלי השגחה אלוהית, חז ושלום, בהפקר מוחלט. למה? כי אתה נותן משקל לדברים החיצוניים שלך. לא תפסת את העיקרון. זה חילול הקודש. כן.
בין ארץ ישראל וחוץ לארץ, אני יותר מבין את הפניות בחיצוניות, נגיד גם בתחום של שבת ישראל, כאילו...
זה אותו דבר, זה אותו דבר, רק זה יותר קרוב אליך.
כן, אבל בתורה זה ישראל, זה...
אז מה? אז מה? אם אין... במקום ש... לא, במקום שיש עירוב, זה אפשר לטלטל. יפה, אז זה אותו דבר. גם אם אין עירוב, מה זה העירוב הזה? מה זה העירוב הזה? מה הוא עושה? יפה, הוא הופך את המנגנון לרשות היחיד. כלומר, אתה צריך לעשות מהלך פנימי, מנטלי, כדי להפוך בעצם את המנגנון הסביב לשלך. כל עוד זה לא עשית את זה, אתה לא יכול לבוא. אתן לך דוגמה, בחתונה. השלב הראשון, לפני שהגבר הולך עם האישה מבחינה אינטימית. מה הוא עושה קודם כל? מכניס אותה אל התחום שלו, נכון? דרך החופה. כלומר, הוא עוטף אותה בתלית של עצמו. למה הוא עושה את זה? כי הוא חייב קודם כל לתת מסגרת. לפני שתהיה ביאה. לכן הלי קודם לראש במילה ישראל. ואם אין את, הרי את מקודשת לי, בטבע, בסבת הזאת, בכל הזה, אי אפשר להתחיל בכלל. שבע ברכות. מתי יתחילו שבע ברכות? רק שקודם כל אמרת, הרי את מקודשת לי. לא הפכת את זה לשלך, זה רשות הרבים, חז ושלום. זה פיזור. הרי כל החטאים באים מאותו פיזור. גם הטבעיים. נכון. נכון. בתוך רשות היחיד, כן? יש רשותות יחידות. בכל רשות יש את הרשות שלו. המוח שלך שייך לך. אבל המוח עצמו, יש לו את הגבולות של עצמו? כן. אתה יכול להחליף נעת ביד שלך. אבל תכניס נעת בתוך המוח, הנזק הרבה יותר גדול. כלומר, יש תחומות, תחומים, כמו ארץ ישראל. למה יש תחומים בארץ ישראל? למה יש קדושות שונות בתוך המנגנון שנקרא ארץ ישראל? למה יש 10 קדושות? מספיק לקדושה אחת גדולה. לא. אתה צריך לדאוג להיות ברזולוציה כל כך קטנה שגם בתוך הקדושה צריך לדעת שיש קדושה יותר וקדושה פחות. אם לא, זה בלוקים של קדושה, בלוקים של תומעה. זה לא עובד ככה החיים.
אבל זה עושה לניבודיאלי.
לא, להפך. אתה רואה את המהלך הגדול, ובתוך המעגל הגדול אתה מכבד כל מדרגה ומדרגה. להפך. זה הדבר הכי חשוב שצריך לעשות. כלומר, אני לא מזלזל בגלל שיש לי מהלך כללי בספציפיות של כל פרט ופרט. זה מה שלא קורה אצל אומות העולם. כשאומות העולם מדברות על לאומיות, הן הורגות את היחיד. בכנסת ישראל זה אסור לקרות. למרות שאני מדבר על מהלך לאומי, אני מכבד את הפרט ואת הרזולוציה של כל אחד ואחד ואת הגוון שלו. זה היופי בקודש. איפה שאתה מוצא את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא את ענוותנותו, כלומר את היכולת שלו להשתלב לפרט הקטן הזה בתוך המהלך הגדול.
האם זה נכון להגיד שאפשר מרשות לרשות בארץ ישראל ביחס לחוץ לארץ קצת פחות
חמורות? לא ראיתי מהלך כזה, אבל אפשר לומר, כן. מבחינה רעיונית לפחות. כן, בוודאי.
אז אני חושב שכשהמהלך הוא כל כך גדול, וכשאתה תופס את זה, אז יש לך, אתה מפתח מנגנון של ריזוד בפרטים.
זה מה שעכשיו הסברתי להפך.
אני שמעתי.
כן.
אני אומר שוב, כשאני מסביר מה המנגנון הגדול בזה שאני אביא את המטפחת מחוץ לחלון הזה בשבת, אז אני מקבל נפח, אני אומר, וואה, זה רעיון גדול, ילד יכול להבין את זה ואני מסכים.
נכון.
אבל דקה אחר כך, או שעה אחר כך, או יום אחר כך, כשזה מתפתח וכשזה מתיישב, זה מתפתח מנגנון חדש, שאומר, רגע, אבל בסוף, אני לא באמת פוגע ברעיון הגדול, שאני מביא מטפחת קטנה ועלובה. ואז המנגנון המזלזל חוזר בשני, פשוט יש לי רעיון גדול, ואפשר לראות את זה היום, זה קורה. זאת אומרת, הוא בעצם אומר לך, מה אתם מפרסים לשפיות, זה קטנות, זה מה שהקדוש ברוך הוא מוצא בעולם, אז פתאום המטפחת שלך, אה פתאום זה רעיון גדול, זה כנסת ישראל, זה מלכות, זה עניינים, זה סיפורים. תפסיק לבדל לי את המוח, בדיוק אותו דבר. ואז אומר, אז אני מביא את המטפחת מכאן לכאן ולא קורה שום דבר.
אוקיי.
על זה אני אומר, זה כאילו המנגנון, אנחנו אומרים, בוא, שכל משהו חדש, זה לא המנגנון הזה שרק להזיז את המטפחת, זה לא העניין, יש לנו הרבה יותר גדול בזה.
לא אמרתי שזה לא העניין, אמרתי שזה לא רק העניין.
ברור, אני...
אבל למה אתה לוקח לצד השני לחלוטין וקוטע וגוזע את הרגל של ההלכה הפחיתה? אני אמרתי את זה לרגע? לא אמרתי דבר כזה. אתה כאילו לוקח את זה לקיצוניות האחרת. אני לא לוקח את זה לקיצוניות הזאת. אני אומר שיש רעיון כללי מאוד מאוד קוסמי, ושההלכה בסופו של דבר היא לא לטלטל. לא ברחתי מזה. לא אמרתי שהילד עכשיו אני אלמד אותו, עזור את השטויות האלה, הקטנות האלה. להפך, אני עכשיו מסביר שכל האלוהות היא במקום שאתה מוצא גדולתו, אתה מוצא ענוותנותו, כלומר היכולת לתרגם את המהלך הגדול הזה, הכללי, למהלך פרטי שבסופו של דבר אני לא אטלטל בשבת. ואני לא טלטלתי בשבת, למרות שידעתי את הרעיון הזה, גם כשהייתי בחו"ל. איך אתה מסביר את זה?
בדיוק, אני שואל.
בסדר, כי למה? כי פשוט אני לוקח את התורה כמהלך אחד כולל, שיש לו כלל ופרט.
אם צריכים להעביר לילד את היראה, שאם הוא יעביר את המטפחת, הוא יכול לגרום למישהו אחר או למהלך הקוסמי.
כן.
נכון.
אז יפה, צריך לדבר על שני הרבדים, אסור לזלזל באחד מהם. אני כל הזמן יוצא נגד שיטת הלימוד שמזלזלת בהלכה, נכון? יש אנשים שלומדים סוד ואף פעם לא מדברים על מצוות. אני לא במהלך הזה, אנחנו לא שם, רבותיי.
כן?
נכון, להפך.
יפה,
יפה. זה נותן לך אחריות.
ואני יכול לראות את זה רק מתוך יראה, זה לא מדהים, זה כמו שאומר, הילד ייקח את המטפחת ויזיז אותה, ויחבט אותה,
ויזיז אותה. בטח לא יקרה כלום, מבחינה חיצונית לא קורה כלום. אבל אתה פה מביא מהלך קוסמי, אנחנו לומדים אצילות פה. במילים פשוטות, ההלכה היא קבלה בתוך מעשה. ומי שהגדיר הלכה, הוא מקובל עצום. למה? כי הוא לקח מהלך אלוהי עצום והפך אותו לדבר פרטי קטן שאתה אסור לך להוציא מרשות לרשות. איך חכמים הגיעו לדבר הזה? של תחומים. איך? זה בדיוק העניין. אז אל תיתן משקל לחלק יותר מהחלק השני. אף פעם לא תשמעו אותי. כן, אומר שבגלל שאני במהלך הכללי, אז אני צריך, לא אכפת לי מהמהלך הפרטי הזה. זה לא נכון.
אבל
אין סתירות. זה כשאתה לא מבין.
הולכים לפי ההלכה ולא לפי הקבלה.
עוד פעם, זה בעולם שלנו שאנחנו לא מבינים את המהלכים. אין סתירה פנימית ביניהם. לא יכולה להיות סתירה כזאת. כי ההלכה זה בעצם קבלה. אתה יודע שאסור לקרוא רבי למי שלא למד קבלה? אין לו תואר של רב. אי אפשר, זה לא עובד בכלל. כי הוא במהלך חיצוני שאין לו בכלל ידע על מה שקורה בפנימיות. כל הבעיות שלנו זה בדיוק מהדבר הזה.
סטטיסטיקה בסופו של דבר שהביא כל המהלך הזה ליראת רעה, שבסופו של דבר זה רק המקל.
זה בדיוק מה ש... זה ההפך ממה שקרה. כי היה רק המהלך הפרטי הזה ולא היה המהלך הגדול, הפוך ממה שאמרת. כלומר הסכנה עד היום במשך 2000 שנה היא הייתה בדיוק הפוכה. לכן אומרים לנו חכמים, בדק ישראל יקון ישראל עם גלותה ברחמים. למה נצא מהגלות דווקא בזכות הלימוד הפנימי הזה? כי עד היום, במה השקיעו? הפוך ממה שאמרת, רק בחיצוניות הזאת. וזה לא יפריע לאף אחד. לא, אתה מבין, אני לוקח בכוונה בקיצוניות, כדי להראות לך מה עשית בצד השני.
הוא אומר, בעיניי, המהלך של לקחת מקטן לגדול, הוא קל יותר מאשר לקחת גדול לקטן. לא, לא. כי אתה מכיר את הפרקת שינה שמתכבש, אתה מקבל אותו בחנות, סבבה, קטן, פתחת אותו בטיול, איך תחזיר אותו פנימה? פתאום זה יוצא יותר גדול. אז יש לי משהו קטן שנקרא לך, אני מבין אותו, אני מוצאים אותו. חלק זה, אז אתה אומר לי, זה משהו הרבה יותר חזק, הרבה יותר גדול ממה שאתה רואה. עכשיו, כמו שזה, עכשיו תפסתי את זה, אתה מצליח לתרגם את זה חזרה לתוך שינה קטן, למה זה קשה? ספר לי אתה למה אתה שייך חופש חזרה פנימה.
אבל זה דבר, אבל קשה.
זה לא, זה דבר בדבר גדול, זה קשה להכניס פה חזרה קטן.
בוא, רק לא נעשה בדיוק על הבירור רגע, זה חזרה.
תאמי ותאמי רצו חפש את הורי איך הם לא מצאו אותם בסוף.
כשאתה פותח את זה, אני בדיוק הנקודה. כשאתה פותח אותו, אבל אני יודע אם אתה שומר אותי. גם על הקטן שהוא היה, ולא עושה את ההפרדה, אז זה יהיה ברור. אם אתה עושה הבדלה,
אבל אני לא רוצה להמדלה, הרב שהוא קודם כל זה ימלא מקומות, אבל זה כאילו, זה הדור. אז הדור אומר לך, תפסיק לבטל את כן הרב.
אני אגיד לך דבר
אחר. אל תתורה נמוכה. אל תתני דבר נמוך.
הבעיה זה לא התורה הנמוכה או הגדולה, זה לא העיקרון של הרום הקטן הגדול והגדול הקטן, שהערך הבסיסי לא קיים, שכשמלמדים את זה, מלמדים או ככה או ככה, או זה, ולא נותנים את הבסיס, שהבסיס הוא האמונה. ולרגש שיש את האמונה שהקטן והגדול באים ביחד, אז אפשר להבין ולעבור ממקום למקום. וכל עוד הדור, אנשים לא ילמדו את זה, לא בעניין של עירה, כי המילה עירה היא נתפסת בצורה אחרת, אלא אמונה. ואתה נותן את הערך של האמונה לאותו דור, אז ברגע שזה נתפס, הם יכולים להבין שהקטן הופך גדול והגדול קטן, כי הכל ביחד.
טוב, רבותיי, בוא נחזור לבניין. הבניין הזה זה כאילו שאתה סופר את מציאות השבת בכלל. אתה אומר במילים אחרות, בוא נחיה בחול. כי חייתי בחול, זה היה קטן, התרגלתי על זה אותו דבר. זה חילול שבת, כי מי שחי בחול, אז הוא בקטנות. וכשהוא נכנס לשבת, אז הוא נכנס למשהו גדול. ואז כשהוא נכנס למשהו גדול, הוא לא רוצה לחזור לחול. זה אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. אז אנשים שיש להם איזה מין טראומה במוצאי שבתות, זה בדיוק בא מזה. כי זה הקושי לחזור לקטנות אחרי הגדלות. אוקיי, אז זה לא סבבה.
או ההפך, או שכל השבות בואו נהפוך להיות שבת.
זה בגלל מי שלמד. מי שלא למד את התורה הפנימית, אז הוא לא יודע את זה. הבנתם? וזה אותו דבר בכל הרעיונות בחיים שלנו. כן? כל מה שהתשובה עמוקה יותר, אומר הרב קוק באורות התשובה בפרק י' א', היא הולכת היראה של המוות ומתמעטת. כלומר, אם יש לך באמת תשובה אמיתית, אתה כבר לא מפחד מהמוות. עד שהפחד הזה מהמוות פוסק לגמרי. ובמקומה לוקח המצב של ותשחק ליום אחרון, זה בדיחה כבר מבחינתך המוות, אתה כבר לא מפחד מכלום, אתה צוחק על זה. למה? כי בעצם עלית למדרגה שרואה את הכל בגדול, אתה לא רואה את הדברים בקטן. כלומר, כל יראה היא יראה נפולה ביחס ליראת השם. במילים אחרות, אם אתה מתחיל לפחד מ-1, 2, 3, זה בגלל שחסר לך בקדושה יראה של 1, 2, 3. אז נכנסת יראה של טמטום.
למה אנשים מפחדים במוות?
בגלל זה, לשאלה עם ראייה כוללת של המציאות.
במה מפחדים במוות?
מהחידלון, מהלא נודע, מההרגשה שהכל נגמר.
אני לא חושב.
אתה לא חושב, אבל רוב האנשים חושבים.
שאני מפחד
במוות. אתה!
אני אישית מפחד במוות דבר אחד, שאני אעזוב את הילדים שלי, שאני לא רואה אותם יותר, ואישתי והמשפחה,
זה הכל. שוב פעם, זה אותו דבר. אתה לא יודע מה יש בצד השני, ואם יש לך, אתה חשוב, זה לא משנה. אתה משאיר, אתה יכול להיות בקשר, אתה חושב שבגלל שהגוף שלך נמצא פה, אתה יותר בקשר עם הילדים? אני היום בקשר עם אבא שלי יותר ממה שהוא היה חי. מה, על מה אתה מדבר? אתם צמצמתם את הדברים בתחבק לגעת אחד בשני. אני את הלימוד הזה, את השיעור הזה, למדתי מהרב שלי בפעם הראשונה. הרב שלי נסע לאיזשהו מקום במשך שבועיים, וכשהוא חזר אחד מהתלמידים בא וחיבק אותו. הרב ענה לו לידי, למה אתה מצמצם את היחס בינינו? אתה מבין מה אנחנו אומרים? אתם כל כך בתוך הפשט, שאם אני לא נוגע, אם אני לא מדבר, אם אני יוזע זה מיחס, זה לא נכון. הנשמה עכשיו נמצאת ביחס איתי אליי יותר מזה. אם לא, אז איך אני יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא? איך? מה זה תפילה? עם מי אתה מדבר? עם רוח? עם אוויר? איך אתה יכול עכשיו לעשות לעילוי נשמעת? מה? סתם מילים. לא. אם אתה חי את הדבר הזה, התורה ניתנה לפני 3,000 ומשהו שנה, אז מה יש לי קשר עכשיו? לא, אני צריך להיות בהר סיני עכשיו. אל תצמצמו את הדברים לחיצוניות. רבותיי, אל תצמצמו את הדברים לחיצוניות. אפשר לאכול המון בלי אוכל. זאת הבעיה שלנו. אז אני לא הולך לא לקיצוניות הזאת, ולא לקיצוניות הזאת. אני אומר שאני צריך לראות את הדברים בגדול, וליישם אותם בקטן. ואתה צודק, עדיף להיות בעולם הזה. אני לא אומר שטוב ללכת ולמות. להפך. אבל אל תצמצם את מה שקורה בעולם הזה לזמן שאתה רק עם הילד ונוגע בו ורואה אותו. אתה עכשיו יכול להיות קרוב לילד שלך יותר מהזמן שאתה נמצא איתו. תבינו את המהלכים האלה. זה איכות ולא כמות.
אז הפחד של המוות נובע מזה שלא יהיה חלוץ לנשמה פה בעולם.
זה מה שאני אומר, כי לא מאמינים. בגלל שהמוות הוא לא חידלון. הוא לא חידלון, זה נצח. אין, המושגים האלה לא קיימים במציאות הכוללת.
אבל זה דלדוק, זה חילול השם, זה קשה להפיח אותה
בחדר. נכון. אז לכן
זה כישלון.
נכון, זה כישלון. זה בדיוק כישלון. מוות זה כישלון. מוות זה טראומה. מוות זה... איך אומר הנביא? אני משתמש במילים של הנביא. איך אומר הנביא על המוות? איך הוא קורא למוות? חרפה. חרפה! למה? כי אתה לא צריך למות. עצם זה שאנחנו מתים זה כבר דבר מעוות. והתרגלנו לזה, וכולם חושבים שזה הדבר הנורמלי.
איך
עושים עילה,
כאילו
חגיגה,
בקבר של
צדיק? בזמן שהוא מת. כי בזמן שהוא מת, הוא בעצם גילה את רוב תורתו. ביום שהוא השתלק. זה לא בגלל שאנחנו כן חוגגים את יום המוות. אנחנו לא חוגגים את יום המוות, אנחנו חוגגים את מה שהוא השאיר בעולם הזה, מכל תורתו. זה גילוי השלמות ביום ההסתלקות. אבל זה דברים שצריך להכניס אותם טוב טוב למודעות כדי להבין מה זה ביאת המשיח ותחיית המתים. אם לא, אז אנחנו לא מבינים כלום. אז בואו נחזור קודם כל לעניין שלנו. אתם רואים כמה זה רחב הדבר הזה להעביר מרשות לרשות? אתה לוקח את זה במשנה, אתה יכול לעבור על זה בדקה, שנייה. ונותנים לך טכניקות, חבל על הזמן, אתה רוצה להיות ילד, בקי, אם בעל הבית עומד בפנים, ואני עומד בחוץ, מי זה בעל הבית? זה הקדוש ברוך הוא, מי זה אני? זה מי שנמצא בחוץ ואין לו דעת. ואתה עכשיו מעביר בין אחד לשני, אתה עכשיו הולך ומחלל את הקודש. איך הכנסת בגוף שלך? גוף זר. איך עשית את זה? רשות מוכריה בחלל של היסוד של המלכות. שהיא רשות של יחידו של עולם. הקדוש ברוך הוא נקרא היחיד בעולם. כלומר, אין שום דבר אחר. אין מציאות אחרת מאשר הוא לבדו. כל מה שאתה מכניס לדבר הזה, לרשות היחיד הזה, דבר שהוא רבים, אתה מחלל את הקודש. כי אתה עכשיו מכניס פיצול בתוך אחדות. אל תפסל. כל הזמן תחשוב על הרעיון הכללי של מה שאתה לומד. עכשיו גם בלימוד. אל תצאו מלימוד עם הרבה פרטים שלמדתם. תעשו סיכום של כל השיעור בדף אחד. בארבעה משפטים. אתם מבינים מה אני אומר? שיהיה לכם חוט אחד שהוא הכללי בתוך כל השיעור הזה. כי עוד שנה אתה תשכח את הפרטים הקטנים. מה שישאר לך זה המהלך הגדול הזה. ולכן גורם שיכנס ויחלל הנחש ביסוד של הנקבה, אחד ושלוש. זה נקרא נחש. אתה הכנסת לתורך העניין את, הכנסת נחש לתוך הגוף שלך. ומה הוא עשה שם? הוא ינק, אומר הזוהר, מחמש הגבורות של היסוד של האישה. במילים אחרות, נתת לנחש, חיים. ואת, מה קרה לך? התרוקנת. זה חטא אדם הראשון. שהטיל בזוהמה. הנחש הטיל זוהמה בחווה. ועליי תמר, עליה נאמר ונחרטה הנפש ההיא מתוך הקהל. חד ושלום, נפש כזאת היא חייבת קרת. היא לא שייכת יותר לקהל ישראל, חד ושלום. כי את מקדש השם תימא, כי הוא תימא את בית המקדש. שיהיו כבדכם. רבותיי, אנחנו פה מדברים בפשט על טלטול של מפתח. בשבת. אתם מבינים מה זה אומר? זה כל כך עצום הדבר הזה, שזה מהלך בעצם חינוכי גדול, עמוק. תבינו את המהלך החינוכי מבלי לצאת מההלכה. המהלך החינוכי כאן הוא אומר שאל תחלל את הקודש הזה. יש לך אלמנטים של קודש, שזה נקרא רשות היחיד, רשות של יחידו של עולם, והוא נתן לך מסגרת מסוימת, אל תצא מהמסגרת הזאת. ברגע שתצא ותתחיל לסזול ולזלזל במסגרת הזאת, זהו, אין לדבר טוב. זה פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. פסוק זה אומר הזוהר נאמר על מי שנכנס תמה למקדש, זה אותו דבר. מותר להיכנס תמאים לבית המקדש? למה? מה נגעת במשהו וגם אם נגעת? מה זה התומה הזאת? מה אכפת למקדש? אתה תמה, הוא טהור. אז מה? הבנתם את המהלך? בעולם הזה, בעולם הזה, בעולם שאנחנו חיים בו, מי מנצח? התומה או הקדושה? התאומה, נכון? איך אתה יודע את זה? תן לי עובדה. יפה, אם תמה נוגע בטהור, מי מנצח? התמה, אחת שניהם תמיים. למה זה לא הפוך? לא? אין הפוך. לכן מה זה המקווה? זה לא עולם הזה. מקווה זה עולם הבא, רק במדרגה שנקראת עולם הבא, הטהור מטהר את הטמא.
זאת אומרת שבעצם אחד מהדברים שמשיח, מהחברה, יש שלמה כביכול, אז אנחנו נהיה במהפך של...
בוודאי, נכון, נכון, נכון. מה זה שתתפשט ארץ ישראל עד דמשק, ירושלים עד דמשק? מה אתם חושבים שירושלים תגיע לדמשק? מה זה אומר? זה אומר שהקדושה תתפשט ותאכל, תבלע, בלע המוות לנצח. הנצח יבלע את המוות. זה מה שזה אומר. כלומר, הקדושה תנצח איפה שאני אגע, זה יהפוך להיות קדוש. ולא הפוך.
זה שבת תנצח.
בוודאי. הקודש ינצח יום שכולו שבת. והמכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, כל זה, כן, אנחנו עכשיו באותה הלכה פשוטה מאוד. גורם אחיזת הקליפות הצמאות ביסוד של המלכות הנקראת מקדש השם. כנסת ישראל זה מקדש השם, רבותיי. האישה זה המקדש של בעלה. אם היא פתחה את המקדש הזה לדבר זר, לפי שהיא מקדש לזעיר אנפין. כך אומר הזוהר הקדוש. כנסת ישראל זה מקדש לזעיר אנפין. הנקרא הוויה, וגרר שלא יוכל זעיר אנפין להתייחד עם החל ושלו. איך הוא עכשיו יכול להתייחד איתה?
אסור לו.
אסור לו. מבחינה הלכתית?
מה הנושא?
נגמר. נגמר, צריך לגרש אותה.
אז איך יש חזרה לגלות מהגלות?
מה?
אמרנו
בהתחלה
של
יפה, יפה. לכן זה נקרא תחיית המתים. לכן זה נקרא תחיית המתים. היא כאילו מתה. היא צריכה למות מאיזו בחינה שהיא ולחזור לתחייה. זה נקרא תחיית המתים. לכן כתוב, והבאתי אתכם אל אדמתכם וחייתם. כלומר, אתם מתים שם. עצמות יבשות. וזה מהלך של תחיית המתים. זה כאילו גלגול אחר.
איך כנסת ישראל יכולה להתקלקל?
לא כנסת ישראל. אנשים, ציבורים, לא כנסת ישראל, חז ושלום.
לא, אבל שנייה דיברנו על כנסת ישראל עכשיו.
לא. לא. לא דיברנו על כנסת ישראל. אמרנו שהיסוד של המלכות, אתה נקרא מקדש השם, אז הוא חז ושלום מחיזת החיצונים בו. בסדר? לא כנסת ישראל. כנסת ישראל זה נשמה כוללת. נכון, אז היא המהלך שלנו הפרטי משיך על, על, על מהלכים גדולים יותר. אם אנחנו לא נזהרים במהלכים הקטנים שלנו, כי אני בתוך הקובה שלי, בתוך הפינה שלי, בתוך הבית שלי, בתוך הסמארטפון שלי, מי נמצא איתי? אני לבד. מותר לי לעשות חור ברצפה של החדר שלי בתוך האונייה. אני שילמתי את זה. שילמתי על החדר הזה באונייה שלי. מותר לי לעשות חור ברצפה. כן? לא. אתה מטביע את כל האונייה הזה שלו. החור הקטן שלך הוא נזק קוסמי. רבותיי, זה נקרא גלגלי שיניים. גלגלי שיניים, יש לך גלגל קטן שהוא לוקח גלגל הרבה יותר עמוק, יותר גדול. זה מסתובב לכיוון זה, זה כבר מסתובב לכיוון השני. וזה הולך לך עם גלגל עצום עוד יותר. אתה רואה פה, יש לך קיר, אתה רואה רק את הגלגל הקטנצ'יק שלך פה. אתה לא מבין שבסופו של דבר מהצד השני של הקיר, אתה סיבבת את כל היקום. על ידי שטות קטנה שעשית פה. כן, או להפך, בוודאי להפך, אנחנו עכשיו לומדים את ההפך, פה אנחנו לומדים על, על, על חילול, שבת. למה כשבונים את המשכן, אסור לחלל שבת? הרי אם זה מקדש, כן? מה אכפת לי? העיקר לבנות אותו, וזהו. לא, אתה צריך... לבנות את המשכן בלי חילול שבת. כשהמשכן יהיה בנוי, בפנים זה כבר לא העולם הזה. אז אתה יכול להדליק אפילו אש. בשבת. כי זה כבר עולם הבא. בעולם הבא אין איסור להדליק אש בשבת. רק בעולם הזה. אתם מבינים? זה תהליכים הפוכים לגמרי.
בגלל זמן, בגלל זה?
הכל. זמן, נפש, מקום, הכל. זה מהלכים קוסמיים. זה דברים עצומים, רבותיי.
כשאני בשבת בעולם הבא שלי, מה אכפת עם המתפחת מפה לפה?
נכון. כי אתה צריך להגיע למדרגה הזאת. בסדר? מבחינה כללית, ולא רק מבחינה פרטית. יש אנשים שחיים בחיים שלהם כבר במשיח. המשיח מבחינתם כבר הגיע. נכון, אבל הם לבד. בסדום, אנשי סדום הגיעו במדרגה של משיחיות. ככה הם חשבו. הם חיו כבר במשיח. אבל רק לבד. יצאת מהעיר, אתה לא יכול לחיות בצורה כזאת. זה מהלך כללי. אתה לא יכול לחיות מבחינה פרטית. כמה שיעורים אתם שומעים שמדברים על מהלכים כלליים? רוב השיעורים שאתם שומעים, זה שיעורים שמתייחסים למעלה נפש הפרטית של האדם. אני לא ממציא דברים, נכון? אתם הולכים לשיעורים. לא מדברים על כנסת ישראל, על מהלכים גדולים, מדברים איתך, עליך. ואנשים יותר מתעניינים בתורה הזאת. זה נכון. למה? כי זה קטן, זה שלך, זה בסדר, יצאתי משהו בקי, זה מבחינתי. לדבר על דברים כמו הרב קוק. קשה מאוד, לוקח 100 שנה עד שאנשים יתחילו להתרגל לספרים האלה. עכשיו רק מתחילים להיכנס.
יש
לנו
לחנך לאנשים
לדעת נכון, אבל הבעיה זה שלימדנו את זה כבר 2,000 שנה, ונשארנו רק בגלגל הקטן. זה מה שבדיוק טוען הזוהר הקדוש, שהגיע הזמן להבין כמה יש מהלך בין שני המקומות האלה, בין שני הרבדים האלה. לא מבטל אותו, יפה, אבל 2,000 שנה לא שילבנו אותו. 2,000 שנה לא שילבנו אותו.
אבל ישראל בשבת, שאני אגיע למצב הזה של תחום היחיד, הוא לא יכול להתנתק ממהלך כללי של העולם.
נכון.
אז איך אני מביא את השבת גם לעולם, לזרמים.
יפה, אז זה נקרא מוצאי שבת. מה אתה עושה במוצאי שבת? הרי אני מכין עצמי? מה לעשות עכשיו? כל מה שינקתי בשבת, להזרים אותו עכשיו על השבוע שלי. זאת אומרת שבעצם אני מתייחס לאומות העולם. אני משפיע לאומות העולם. אני גואל גם את אומות העולם ולא רק אותי.
אז באופן הזה אני משפט אותם.
נכון. אני חייב שתהיה דוגמית של אומות העולם כל מהלך שאני עושה. תמיד. כשאני עושה ממצרים, אני לוקח איתי דוגמית.
וזה לא יציא מהקודש. זה עדיין
בתוך הקודש. כלפי חוץ. יפה. כלומר, איך אני בעצם משדר תורה לאומות? אני לא צריך לצאת מהארץ. מלך לא יוצא מהמקום שלו, באים אליו. מלך אמיתי נשאר במקומו בארץ ישראל ומשדר מארץ ישראל. כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם מירושלים, לא ממקום אחר. אם אתה יוצא למקום אחר, אתה כבר איבדת. הצטמצמת. המלכות האמיתית צריכה לתת מפה ולהאיר כמו פנס שמאיר לכל העולם. כמו מגנט. ולא לחייב במרכאות את הקדוש ברוך הוא לתת לגלות בגללך. אתה גם שמח כי אתה לא מבין את מה שכתוב. יום שחרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ארבע עמות של הלכה. נו, אתה רואה? איזה כיף. אתה לא מבין כמה הוא סובל, סגרת אותו בארבע עמות של הלכה, מאז שהיה חורבן. זה מה שאתה עושה לקדוש ברוך הוא. וכל ההתרמיז בהיתבה, וכל מה שאמרנו עכשיו, כל העניינים האלה נרמזות, כן, בתיבת בראשית. מה זה תיבת בראשית? אני לוקח את המילה בראשית ואני עכשיו מחלק אותה לאותיות אחרות. אותן אותיות, סדר אחר. יראה ברית. שבת. כל זה בראשית. לא עשיתי כלום, לא שיניתי כלום, רק בניתי מילה אחרת מאותן אותיות. והיינו כגב נדע באופן זה. יראת בראשית, במילה בראשית יש אותיות יראת, ואותיות ברית בראשית, ברית שבת. במילים אחרות, כל הבראשית, וראשית זה חוכמה, זה שוב פעם מה שאמרנו קודם, שהזוהר הקדוש אומר לנו, אם אתה לא נאמן, חד ושלום, אי אפשר לבנות שום מערכת. לא בגלל שאתה מפחד, כי פעם שעברה שנפלת אז ראית איזה נזק זה עשה. זה לא עדיין, לא הפנמת את הרעיון. זה אתה מפחד מהעונשים, זה אתה מפחד ממה שקורה לך. כי ראית שיש צוות גדול ובלגן גדול וזה עשה סיפורים גדולים מסביב. אבל זה לא, זאת לא בגרות. זה כמו ילד קטן שהכניס את האצבע שלו בחשמל ואבא שלו הרביץ לו. הוא לא מבין שלהכניס את הילד בחשמל זה יותר גרוע ממה שאבא שלו הרביץ לו. הוא מפחד להכניס את הידיים בחשמל בגלל המכה שהוא קיבל מאבא, שהיא כלום המכה הזאת. ביחס למה שקורה חד ושלום אם הוא נוגע בחשמל. וזה בדיוק העניין. והי נקודה, זה נקודה זו שבאות בית של בראשית, כל זה האישה שהיא בתוך הבית, בית. הנקודה הפנימית הזאת בתוך האות בית. שהיא סוד המלכות, שיש לה גבולות, שהיא יודעת בדיוק שהיא פתוחה רק לצד אחד. למי שבאמת שייך לה. היא ראשית, היא נקראת ראשית לפי שהיא ראשית לכל הפרצופים ממטה למעלה. זה ההתחלה של הכל. אי אפשר להמשיך לדבר בכלל אם לא הפנמת את הרעיון הראשוני הזה. אי אפשר לבנות שום מערכת בעולם. וראיה לדבר ממה שכתוב, אדוני קנני ראשית דרכו. איך קוראים לחתונה? קניין. כשהשם קונה אותנו, זהו, זה ראשית דרכו, זה נגמר הסיפור. אסור לי כבר ללכת ולהתייחד עם מישהו אחר. שנאמר על המלכות, שהיא אומרת יוד כבב כשהוא זהירן פין קנני. להיות ראשית דרכו. לעלות אליו. כי אי אפשר לעלות לזהירן פין רק דרך המלכות. כלומר, אי אפשר להגיע בכלל למדרגה של הקדוש ברוך הוא אם המלכות היא מעובדת, היא מקולקלת. כי זה השער, זה השער לשם. גם בירידה וגם בעלייה. חייבים לעבור דרך השער הזה. ואם השער הזה חז ושלום חולל, בעיה גדולה. בעיה רצינית מאוד. למה אסור לבעל להתגרש מאשתו, ואם היא הלכה עם מישהו אחר, הוא לא יכול להתחתן איתה עוד פעם? הוא לא יכול לחזור את אשתו. הלכה. בעיה גדולה מאוד. בכלל אבל היא נזדמתה. מה עושים? אני מדבר על דברים שהם קוראים, רבותיי, את המציאות.
זה קראנו להם ישראל,
נכון.
נכון.
אז עובדה שישר. לא. אמרתי קודם, זה עובר דרך מוות. נכון, זה עובר דרך מוות. כלומר, כנסת ישראל הייתה צריכה לעבור מהלך של מיטה וחזרה לחיים.
זאת אומרת, רק אם תעבור שלב של מיטה, אני יכול לקטן מיטה עוד פעם.
זה שינוי מערכת שלם.
יש להרוג את הפנים.
כגב נדע, באופן זה, כל מה שנרמז בתיבת בראשית, כל האי נקודה חדה. הכל הוא נקודה אחת כנגד המלכות. כל מה שעכשיו אמרנו בזוהר זה רק דובר על דבר אחד, על המלכות, על אותה אישה. כי היא ראשית, היא ראשית הפרצופים. והיא האות שנקראת עוד ברית. והיא עוד שנקראת עוד שבת. והיא יראת השם. זה העיקר. למה קוראים לה עקרת הבית? אומר הזוהר, או שהיא עוקרת את הבית, או שהיא עיקר הבית. היא יכולה לעשות את שניהם. וכולם מושרשים במלכות. וחוזר לפרש את סוד החלל של המלכות. ואמר, מן חלל דילה. מי הוא החלל של המלכות? מה זה הדבר הזה, חלל של המלכות? תשובה, האות ב' שהיא היסוד שלה. האות ב' היא החלל של המלכות. כשאתם כותבים אות ב', אתם בניתם חדר. זה החלל. כל זה בפנים נקרא חלל של המלכות. זה התחום שלה. בסדר? למה זה? בשביל מה החלל הזה? לקבל את הטיפה של הזרע של בעלה.
זה חלל, תחום,
כלי. נכון. והזוהר ממשיך לקבלת טיפת הייחוד.
אבל זה
ניתן
אחריה.
מה זה מאחוריה?
הוא
בעלי. לא. משהו אחר לגמרי. פה אנחנו במהלך של זכר ונקבה כבר. איפה הזכר? פה. בפנים. זה טיפת הזרע שהוא נותן לה. בפנים. מה? בוודאי, אבל איך היא מקבלת את האלף של הסילוס? אמרנו כבר בזוהר אחר שהיא חייבת שיהיה פה מסך דק מאוד שיאפשר לעבור בלי לשרוף אותה. אז עכשיו אנחנו במהלך שבונה, עכשיו אנחנו עשינו זום רק על זה, כן? זכוכית מגדלת. אנחנו רואים עכשיו רק את האות ב' ואת הזרע, טיפת הזרע שיש בפנים. מי זה הבעל של, איך קוראים לו? באותיות. וב. וב היא הוא בעלה. אות וב של השם, יוד כבב, של שם השם, זה הבעל של, שנקרא זירנטי, נכון? זה הבעל של המלכות. ב' היא נפירה וסתימה בגלותה. על ידי זירנטי נשמורה וסתומה בגלות. כלומר, שאסור לה להיות פתוחה, למישהו אחר בגלות. אז זה הקדוש ברוך הוא יוצא איתה בגלות כדי לשמור אותה שם. כן. לא מעשים ולא געלתים להפר בריתי איתם. כי הוא שומר אותה שלא יתקרב אליה מישהו אחר, ערל וצמא, עשה מחמם. כל ימות החול. שאז הוא זמן גלותה. אותו דבר. חול ושבת, ארץ ישראל וחול, זה אותו דבר. הדאו דכתיב זה שכתוב שער החצר הפנימית יהיה סגור. כלומר, האישה הזאת צריכה להיות סגורה ששת ימי המעשה. כל הזמן שהבעל לא פה, השער הזה סגור, גן נעול, אחותי קלה.
זה מביא אותי לעניין של הבנה שהייחוד יכול להיות רק בשבת.
נכון. לכן תלמידי חכמים, הייחוד שלהם זה שבת.
בשבת.
נכון. אם אתם רוצים ילדים ברמה גבוהה, כן, זה ייחוד שמביא לילדים הגדולים האלה, לנשמות גדולות, זה ייחוד שנעשה בשבת. נכון, זה קשה להכל, כולם, תמיד יש משהו קשה, אבל אנחנו לומדים פה ערכים
אידיאליים. אבל אם אני עוקב את השבוע,
אז
אני יכול...
כן.
אין בעיה.
נכון. יהיה סגור ששת ימי המעשה, שלא יאחזו החיצונים ביסוד של החזה שלו. היסוד שלה הוא צריך להיות חתום, סגור, והיא צריכה לשמור עליו ממש. כגב נדה באופן זה, מן סתימה, כמו מן סתומה. כי עוד ועד, זה זירנפין סותמת לעוד בית את היסוד שלה, ונעשה מן סתומה. כלומר, הוא בעצם פה נמצא כאן כמו שומר. זה איתמר, והרי כבר למדנו עניין. כן. ואמר עוד, כי נקודה שבתוך המלכות, נקודת המלכות, בתוך האות ב', היא שביעה בשבת, היא ספירה שביעית ממטה למעלה. דהיינו?
ממטה
למעלה.
כשהייתה בבית,
כן.
לא מחוץ לבית.
כן.
אז למה הוא לא שלב אותה כמו שצריך? למה הוא יכול לזרוק אותה ולשמור אותה בחוץ?
כי היא שברה את המנגנון של הפנים. היא הפכה את הפנים לחוץ. אתה יכול להיות בפנים ולהתנהג כאילו אתה בחוץ, אז אתה כאילו בחוץ, גם אם אתה חושב שאתה בפנים. לכן זה דורש גלות. פשוט מאוד דרסת את הפנים.
אתה יכול להיות בישראל אבל עדיין במצרים. אז זה לא קורה, זה גלות. אתה אומר שהכנסנו את עצמנו לגלות.
נכון, נכון. ואחרי זה, זה כמו החורבן בית המקדש, מי החריב את החורבן? אנחנו חרבנו את החורבן. מי שבא אחרי זה ושרף אותו, הוא כבר שרף משהו שאתה שרפת.
איך אני יכול להיות קרוב לבעלי ולהסתכל החוצה? אין כנסת ישראל יכולה לזכות בקדוש ברוך הוא?
שהיא לא
מבינה. הוא בנה מנגנון כזה שאני יכול בכלל להיות איתו וללכת לחפש משהו אחר.
בגלל שיש עניין של בחירה. בגלל שיש לך אפשרויות, יש לך הרבה אופציות בעולם. יש לך מנגנון שאם אתה לא מבין לבד את הרעיון הזה, אז הוא לא רעיון אמיתי. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם.
נכון.
אם זה לא ברצון, אם זה בכוח.
אז אין חטא. זאת אומרת שהוא בחד, הוא בלי בחירה, אין רצון. נכון?
נכון. חופשי.
אז אני חייב לחטוא כדי להגיע לרצון. אם אני לא יודע מה זה רצון בכלל.
אתה לא חייב לחטוא. אתה יכול לדעת לפי לימוד התורה, אם אתה לומד בתורה, אתה יכול לחטוא בתוך הלימוד, ולא לחטוא מבחינה חיצונית. כלומר, אם אתה לומד את הלימוד הזה, אז בתוך הלימוד הזה, תוך כדי הלימוד הזה, חטאת. למה? בלי לעשות שום דבר, רק דרך הלימוד. אתה יכול, כל הניסיונות שלנו בחיים, אנחנו יכולים להעביר אותם איפה? בלימוד. כשאתה לא מבין משהו עכשיו בלימוד, זה ניסיון. אתה יכול לפקור, אתה יכול להיות בדיכאון, בתוך הלימוד. עוד 5 דקות נגיע למצב שאתה תבין, אתה תהיה בגאולה. כל הדברים עכשיו שעשית, שחווית, זה פחות בחיים בחוץ. אתה לא תצטרך עכשיו לריב עם איזה קליין, ולעשות בלגנים, וזה, כי עברת את זה דרך הלימוד. אפשר לעבור הרבה דברים פה. אנחנו פה עוברים חוויות טראומטיות. אם אתה לומד באמת. כלומר, אם למדת את מה שלמדת עכשיו, כאילו זה קרה לך, אתה, בעזרת השם, לא תחיה את זה בחוץ. לא תצטרך לעבור את הניסיון הזה בחוץ.
יכול שאני מבין את הלימוד, כשאני מבין מה הוא אומר.
לא, לא מדבר.
אם הייתי חי את הבעיה הזאת, לא הייתי מבין בכלל מה אומר.
יפה, אז אתה צריך לחיות את הבעיה הזאת, בלי לחיות אותה, רק דרך הדמיון שצריך להיות מפותח בלימוד. זה נקרא נבואה. ביד הנביאים אדמה. אל תזרקו על אדם הראשון, האדם הראשון זה אנחנו. כן, נכון, בגלל שאנחנו תמיד אוכלים אותה. זה לא פעם אחת, תמיד אותו דבר, תמיד אותו דבר, זה תמיד אותו רעיון. אנחנו, השכל שלנו כל הזמן, לא לשכוח, השכל נקרא נחש. והנחש היה ערום, ערום זה חכם. מתגבר על כוח החיים שלנו. כי אני עושה חשבונות בראש שלי, ואני עושה ככה, ועדיף ככה, ועדיף ככה, ובסוף כזה שלום אני יוצא לא, לא, לא אמין ולא נאמן בכלל. והיינו כשנעשה תגה על רשת, כתר ועתרה על ראשו של זירנטים. האישה צריכה להיות כתר של הבעל. כמו התגים בספר תורה. תכנת כתר של ספר תורה שהוא זירנטים, שהוא עוד רב בשם הוויה. ואז היא, המלכות, עתרה על ברית. כן? לקחת עוד רב ולשים עליה כתר. ואז הפכת את הוו לזין. בסדר? יוד ברית היא עוד וו ועירה ונקודת המלכות כשעולה בראש הוו שזה אירנפי היסוד אז היא נעשית לעוד זין.
זה שאמרת עכשיו אני מבין אותו שאני צריך לקחת את השבוע ולשים אותו על הראש, את השבוע.
מלכות, כמה השבוע?
לשים את השבוע על השבת.
כהפך, לשים את השבת על השבוע.
את המלכות.
כן, המלכות היא השביעית.
המלכות שלי, לא,
זה אירנטים, זה שש.
החוץ שלי, החוץ של האיחוד זה השישה הימים.
לא, לא. שישה ימים, לא. שישה ימים זה אירנטים. זאת שאלה של האריזה. איך זה אירנטים יכול להיות השישה ימים של החול? והמלכות היא השביעית. איך? הרי לכאורה, זכר גדול מהנקבה, ופה זה אירנטין, ששת ימי השבוע, הם נמוכים מהשבת. שאלה של הארי הקדוש.
אני דעתי שאולה
לנו. עכשיו אתה הגעת לשאלה הזאת, תשריך. זאת אומרת שיש לך חוכמה.
נחש.
נכון, זאת החוכמה האמיתית. והשבות אל לבביך, והיה היום והשבות אל לבביך. נו, אז מה התשובה?
עשייה יותר גבוהה. יש את השבת הקודם שהוא פחות מי, שמכין את השבת הבא
שלו. זאת אומרת שכשאתה בעצם מתחיל ב... אתה רוצה לדבר על העבודה, נכון? על מה אתה מתחיל לדבר? השבת. השבת. כל פעם שאתה הולך לדבר על... העבודה, אתה מדבר על השבת קודם. ואחרי זה אתה מדבר על העבודה, ואחרי זה אתה מדבר על השבת. ככה זו. תסתכל בתורה. יש לך שבת לפני, יש לך רעיון, ויש לך את השבת הגבוהה שאתה הולך אליה. אז בוא הנה, תראה במילים של הזוהר. אי-הי, מי זה אי-הי? אי? המלכות יום השביעי, היא המלכות תקראת יום השביעי, זו היא השבת. דהיינו שבירה שביעית ממטה למעלה, לפי שעלתה למעלה בראש לאירנפין, כלומר היא הייתה בהתחלה, למטה, כלומר זה כאילו הייתה שבת פה, שישה ימים פה, ושבת פה. במילים אחרות, יש שבת מקורית, יש בניין עבודה של השגה, שהשבת הזאת תהפוך להיות הראש שלי. שמתי אותה על ראשי. כמו שאנחנו אומרים על ירושלים. על ראש שמחתי. זאת אומרת. הוא לא יכול להתחיל ביום חול. הוא חייב להתחיל בשבת.
יום כפור.
לפני. השקט שלפני. נכון. זה השקט שלפני העולם. זה השבת המקורית.
כמי שקובע על עכשיו, הוא אומר, התחלנו באחד.
נכון. אז מה זה אומר?
מה גרמת
על האחד? זה משהו שקדם, לא? אתה מבין? אז השקט שקדם זה השבת. שקדמה לששת ימי העולם, 6,000 שנה, עד שאנחנו נשים את השבת המקורית על ראש שמחתנו. אבל עכשיו יש הבדל גדול בין השבת הראשונה שאני לא הייתי שותף אליה, לשבת הבאה שאני כבר שותף כי עשיתי עבודה בששת ימי המעשה.
השאלה
הייתה שלישית
פה, השני פה, שבת ראשון שהוא רעיון המקורי,
גם השני,
אמרנו,
שבת הראשון השני מוזכר בבראשית. אחרי זה כתוב, ויחולו השמיים והארץ. לא נגמר, אבל מוזכר. אמרת לא מוזכר. יפה. לא נגמר, יפה. זה השיעור של השבת, שאני חוזר על הרעיון הזה כבר מיליון פעמים, אבל זה חשוב מאוד. שאנחנו עדיין
בשבת.
איפה השלישי?
אנחנו
בואים בשישי. מה?
לאיזה
שבוע? אתה תבוא לשיעור? לא, אז אשתך תבוא, בצהריים. אז אשתך. מה?
איזה שישי?
כן, זה צריך הרבה תכליות לוליגן, וצריך לבקש מהקדוש ברוך הוא הרבה סייעתא דשמיא. אתה צריך להתפלל כל הדרך עד שאתה מגיע לבית כנסת. מה אתם חושבים שבאים ונותנים שיעור ככה? פעם הרב שלי מתקשר אליי, אומר לי, אתה נוסע לסמינר בצרפת. אמרתי לו, טוב, תודה רבה כבוד הרב. מתקשר אליי אחרי איזה שעה, שעתיים. אומר לי, מי נותן את השיעור בשבת במקומך? וואי, 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 וואי. ואני נתתי את זה למישהו. אמרתי לו, העברתי למישהו, אומר לי, זה תלמיד חכם? אז התחלתי כבר לגמגם, אמרתי, טוב, הוא מעביר ככה את השיעור? מה זה ככה את השיעור? אתה חושב ככה נותנים למישהו להעביר שיעור? אתה מזלזל בדבר הזה? איך אתה יכול לתת למישהו להעביר שיעור ואתה לא אחראי על הדבר הזה? אז אמרתי לו, אבל אתה אמרת לי למצוא עכשיו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה לא יכול לצאת ככה, זה לא עובד ככה, איך הוא ירד עליי? זהו יקש. כן, כלומר, מי ייתן את השיעור? מה אתה חושב שזה מעביר ככה? אמרתי לו, כבוד הרב, בכל מה שאתה עכשיו צועק עליי, אני רואה לפחות משהו טוב. אתה סומך עליי. בשיעורים, לפחות זה יותר טוב מזה. זה לא פשוט בכלל. והיא יסוד יום השבת, אז צריך להתפלל הרבה. צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא בצניעות גדולה מאוד. זה לא איזה הרגל, אתה בא, זה כולם מובן מאליו. מחכים לך. הרב בא, כולם קמים, כבוד. מאוד מאוד להיזהר עם הדברים האלה, רבותיי. אתה יכול ליפול בקלות לאגו, שאתה לא תצא ממנו בחיים. יום השבת, זה היום הגדול, אז המלכות שביעי ודאי, היא ספירה שביעית ודאי, ועליה נאמר, וביום השבת היא פתח. כלומר, מתי אתה יכול לפתוח את המלכות? רק בשבת. כלומר, רק למי שהוא השבת שלה. הבעל הוא השבת של אשתו. הרב הוא השבת של תלמידו. הקדוש ברוך הוא השבת של ישראל. רק בשבילו אני פותח. את מה אני פותח? את הכל. את המודעות שלי, את המעשים שלי, את הרצונות שלי. אם אני פתחתי למישהו אחר, איך הקדוש ברוך הוא אחר כך יכול לאותו מקום תמה עכשיו? מזוהם. רוצה לומר שיפתח את היסוד של המלכות, כן? ממש, הזוהר לא מפחד מהמילים, את היסוד של המלכות. למי להתייחד עם זה אירנטים? בלבד. כי בשבת הקליפה תמונה בנוקבה ותהומה רבה. ולמה דווקא בשבת? כי אין מישהו אפריע מבחוץ. כי הקליפה היא חז ושלום, לא יכולה להיכנס לשבת. לכן היא בתחום אחר. היא מחוץ לתחום שבת, בכלל. זה נקרא תהום, כן נוקבה ותהומה רבה. תהום גדול. או גדולה.
מה זה
הראש חודש? גם בחודש, ובחודש ייפתח. כי ראש חודש זה סוד, הוא קשור לשבת. לא סתם אנחנו מקדשים את החודש בשבת. כי השבת היא השורש עם החודש, זה סוד כל ההתחדשות, זה מדרגה בראשיתית כמו השבת. נקודה ראשונית, מולד. המולד יהיה... זה נקודה שעדיין אין שם אחיזה, אין כלום, לא רואים את הירח, לא רואים כלום. זה הסוד. ואינה יכולה לאחוז ולהינוק מהייחוד שנעשה בשבת. כלומר, אתה צריך לדאוג לכך שהייחוד יעשה בשבת, במילים אחרות בארץ ישראל. לכן במדבר אין ייחוד בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, שם כתוב לכתך אחריי במדבר, אומר הארי הקדוש, זה נקרא אחור, כן, פנים באחור. או חז ושלום עוד יותר גרוע, אחור באחור.
אבל זה שבח, לכתך
אחריי במדבר. לא, זה שבח בפשט, וזה שלב. אבל הבניין זה לא שבח שהשכחתי אחוריך, אלא פנים בפנים. לכן כתוב לבוא להיראות לפני השם. זה שלב. יפה, זה שלב. זה לא מהלך שהוא אופטימלי. זה מדינה בדרך, נכון? מי היה קורא למדבר מדינה בדרך? הרב קוק, הבן. אוקיי? כן, הרב צבי. זה לא אידיאל, עוד לא הגעת למדרגה אידיאלית, כי אחור, כן, פנים באחור זה לא מדרגה אידיאלית, צריך להיות פנים בפנים. מתי אתה פנים בפנים? כשיש בית מקדש. לפני השם. נכון, אז המשכן הוא בעצם נקודות, נקודות, נקודות. זה נקודות מפגש. שעוד לא נכנסנו בפעם הראשונה לארץ ישראל. אם יצאנו מארץ ישראל, אי אפשר כבר לבנות מקדש. תשימו לב להבדל. אפשר לבנות כל מיני מזבחות, כל מיני מקדשים, לפני שנכנסנו לארץ ישראל, בפעם הראשונה בחיים שלנו. ברגע שנכנסנו, הכל אסור בחוץ. נגמר. בסדר? אז אל תיקחו כרפרנס מה שעשינו לפני שנכנסנו לארץ בפעם הראשונה. זה לא רלוונטי בכלל. נכנסנו לארץ ישראל, זהו, נגמר. בסדר, אז כל מה שקרה במשכן, בדרך, בארץ ישראל, זה נקודות, נקודות מפגש, שיש להם תכונה של ארץ ישראל. אבל אל תיקחו את זה כמודל לאחרי. הבנתם מה אני אומר, כן?
אז יש איסור לאישה ללכת עם חז ושלום גבר אחר. אבל מצד
הפור,
הגבר, אין איסור,
אין איסור,
אין אישה אחרת.
נכון.
זאת אומרת, לתת זרע לאישה,
שהיא מפנייה.
זאת אומרת שהבורא יכול להתחבר, להתרבן, עם אישה אחרת.
נכון, זה מה שטענו הגויים. למה אתה נעבד על ידי עם אחד? תהיה נעבד על ידי מלא עמים. מה אכפת לך? למה בחרת רק בעם ישראל? ומה היופי בזה? שהקדוש ברוך הוא הסכים ואמר, כן, גם את הדבר הזה אעשה. למי? למשה רבנו, שהוא ביקש ממנו ונפלינו. אני ועמך מכל משפחות האדמים, כל האומות.
בלעדיות.
בלעדיות.
על החיות של העולם, נובעת מכך שהוא ביקש ממנו.
מישראל. לא מהקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת שהוא יכול לעשות את זה עם כל העמים, אבל זה את ישראל.
יפה. אין שום קשר בין אומות העולם לבין הקדוש ברוך הוא, אלא דרך עם ישראל. זהו. זה הסוד. בסדר? ולכן כל עוד לא תהיה הכרה של ישראל בעולם, האומות תישארנה במצבם הירוד. כל אומה שתכיר בעם ישראל כמתווך עם הבורא, האומה הזאת תהיה מבורכת. נכון. כלומר, בגמר התיקון, ישראל הופכים להיות בעל כלפי אומות העולם. והם בעצמם אישה כלפי הקדוש ברוך הוא.
כן,
בדיוק כמו שאנחנו נכון, נכון. אבל ביומים דחול, אבל בימי החול, נאמר גן מעול אחותי חלה. כלומר, אם זה לא עם בעלך, שנקרא שבת, הגן שלך, יקירתי, צריך להיות מעול.
אבל זה לא, זה לא מסתדר. זה, כאילו, יש משהו שלא מסתדר לי, כי אמרנו שגבר יכול ללכת עם כמה נשים שרים עם המקניות.
שונות.
שונות מקניות.
כן.
בסדר, ואמרנו שהקדוש ברוך הוא רק עם המפחד בדרך המפחד. נכון. אז למה המנגנון פה הוא לא משתדל? אין פה השפעת
הפסיד. הוא משתדל, כי אתה לא יכול ללכת עם גויה. זה רק עם נשים יהודיות.
זה לא, אבל עדיין, בסדר.
זה אותו דבר.
אגב, הייתה גויה.
הוא גייר אותה. מה אתה חושב?
אין פה השפעת הפסירות.
אבל לא,
זה לא מלך
משה
הפנייה.
כן.
אבל
כזה
שאתה
גם
שיש, אולי הוא מלך משה הפנייה, פעם הכי זאת, וזאת שלישה. זה לא מסתדר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה. אז אתה בסדר, אז אתה את השפעת הפסירות, אין שום בעיה. הוא קידש את המשחק שיהיה כדי שם אחר. הוא יכול לקדש.
זה רק רבן על גרשו, שאומר בכמו שאתה אומר. הוא
גזר עליו יפה
שלא
יפה לו
יותר,
ואז
ידברו למשלמה
את זה לא אפשר. אז כולל שלפני זה הוא היה מוכן?
זה יכול.
אז מתי הגיעה הגזרה הזאת, שכאילו זה השתחת התשובה? אז זה אומר שעד אז היה אפשרות. זאת אומרת שכל דבר אחר יכול להיות מקודש.
זה בתנאי שהיא
מאשרת.
יש אפשרות לגבר לקדש כמה נשים, כן. בתנאי שהן שייכות לעם ישראל כמובן. או, ומקודשות. יש מדרגה כזו, יש מנגנון כזה. אבל הקדוש ברוך הוא בחר, כן, לא לקדש, הוא בחר לברוא את עם ישראל לבד, כמי שיהיה מזרים את האור שלו בעולם. לפני שהוא ברא את העולם. זה לא אותו דבר. יש אישה ויש שפחה.
אז זה שני מנגנונים שונים. אי אפשר להשוות אותה לאחד
מהם. נכון, נכון.
כי אין השוואה תשובה.
נכון, זה לא...
אז למה גבר יכול עם כמה נשים? אם אין, זה לא... זה כלל פרט כלל. אנחנו דיברנו על זה...
מי בחר שהקדוש ברוך הוא ילך רק עם עם ישראל? הוא, זה הבחירה שלו.
זה לא עניין של בחירה, זה עניין של
משפטים, לא יוכל לבטר בין
הבחירה. האהובה, כן.
הראשונה שהוא לקח, הוא מחויב לה. הוא לא יכול לעשות משחקים, עכשיו זה כל מי שיאפרת
ולשחקר. אז למה גבר כן?
לא, גבר.
עדיין הוא לא יכול, הבחור נגיד שיצא לו מהאישה הראשונה, הוא לא יכול בגלל שעכשיו הוא שונא את האישה הראשונה ולקח אישה שנייה ונולד לו ילד, אז הוא לא יכול לעשות את זה עכשיו, הבכור. הבכור הוא...
יש לו מחויבות לאישה הראשונה, נקודה. כל החיים.
תמיד היא תהיה הראשונה והן יהיו הנוספות.
זאת אומרת שהוא גם יכול להיות שמה ומצליח להיות שם, אבל עדיין מי שמקבל איזשהו בכורה זאת הראשונה.
ואז היא קריאה סתימה בעוד וב, היא נקראת שהיא סתומה בעוד וב. כלומר, הבעל סותם את הכניסה לאשתו, כן, לכל גבר אחר. כי עוד וב של זירנפין סותם את יסודה. כן, זה העוד וב שלו. אז הוא סותם, כן, דרך העוד וב את העוד בית. ואז זה הופך להיות מן סתומה. למה זה בצד השמאלי? כי שם זה כל החולשה. כל החולשה, כל החיצונים נכנסים משם. תמיד בצד השמאלי. ברצון לקבל. בסדר? בטיפשות. ולכן ההבדל בין החמץ לבין המסע זה רק שם. זה בעוד חטא, יש פתח פשוט במסע. מה שלא היה בחמץ. כל השאר זה אותו דבר, זה מן וצדיק. גם בחמץ וגם במסע. כלומר, הדבר היחידי שאני צריך לעבוד עליו זה הצד השמאלי. למי אני נותן להיכנס לחיים שלי? מהיד השמאלית שהיא יד המקבלת. ואם חז ושלום הדבר הזה פתוח לכל מי שיבוא, כן? ואחרי זה אתה תחבס כל מיני סיבות למה וכמה ואיך, אבל זה חז ושלום לא שמירה מהחיצונים. ולכן צריך להיזהר מאוד. הוא מפרש ואומר שהטעם שהמלכות צריכה להיות סתומה בימות החול, כן? כי היא והי אורלה ופריה, זו קליפה נקראת אורלה ואור הפריה, שהן זון וקליפה. ומעבירים אותם על ידי המילה והפריה. ואינון הן כמות וטבן בחיטה שהם מלבישים על החיטה. רוצה לומר, מות היא הנוקבה בקליפה, וטבן זה הזכר של הקליפה. שהם רוצים לאחז בכבד אותיות של התורה כמספר חיטה. שהוא טיפת הייחוד שביסוד במלכות. במילים פשוטות, הקליפה מקנה בקדושה והיא רוצה להיכנס אליה. ואם הקדושה לא נזהרת, אז חל זה שלום היא פותחת. והקליפה הזאת זה נחש. כלומר, הוא יכול להסיק ולשחד ולפצות ולבלבל ולהגיד כל מיני דברים. כן. רק פעם אחת. לפחות תנסי. לכן היא צריכה עוד דבר, וזהירנפין לשמור אותה בימות החול. כי ביומין וחול התקריאת ה' בימי החול כשיש בה אחיזה בקליפות, שהם ח' וט' של המילה חיטה, אז היא נקראת עוד ה' בחיטה. כן, אז בימות החול יש ח' וט', כלומר, אותיות של חטאים. ולכן, בימות החול קל יותר ליפול אל תוך המנגנון הקליפתי הזה. כן, אבל זה משהו אחר, אני מדבר כאן על יציאה מרשות לרשות, כלומר על יציאה מבחינה נפשית, כלומר בשבת אתה בכל זאת מעוגן בקודש, יש מנגנון ששומר אותך יותר, במילים יותר גבוהות יצר הרע פחות חזק בשבת, הוא נעלם, כי הוא הולך למקום אחר. כי בשבת אתה ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ולכן פחות אפשרות לחתום.
הוא חוגג עליי פחות ביום שבת.
כן, נכון. נכון. על שם הערות חמש גבורות שביסוד שלה. דאי הוא הבל. שהערות הן בחינת הבל, היינו להב המזבח, שהיא אותיות להב של המזבח, והיינו הערות הגבורות שביסוד הנקראת מזבח. אז היסוד שלה, של האישה, נקרא מזבח. כן. ושם יש להבה, יש אש. אז זה אותו דבר. והגבורות הם אש. כן, אז חז ושלום אפשר להתחמם ולעשות כל מיני, כן, שטויות שם, אם לא נזהרים בדבר הזה. להדלקה מות וטבן, כדי להדליק ולשרוף את המות ואת הטבן, שהם זון בקליפה כשרוצים לנת מסודה. אז מה היא צריכה לעשות? דווקא באש הזאת לשרוף את כל מי שחיצוני לה, את כל מי שזר לה, ולא לתת לזה להיכנס. והשתערת היא סולת נקייה, כדי להישאר סולת נקייה, היא צריכה להיות סולת נקייה, דהיינו בלי אחיזת החיצונים, כלומר מוכנה ומוכשרת רק ל... בעלה. אבל ביומים בשבת ויומים טובים, אבל בימי השבתות והימים הטובים, שאז יש ייחוד עליון לזון הגדולים, כלומר בשבת זה החיבור שלה עם בעלה, התקריאת יוד עתרה על קולה, אז המלכות נקראת יוד. להורות שהיא עתרה ובמעלה על הכל, כלומר היא עכשיו עלתה למעלה.
גם יוד, גם ה, גם דלת, גם...
אמרתי לך בהתחלה, אמרנו שיש לה גנישות שתלוי איפה היא נמצאת, היא יכולה לצאת החוצה, להישאר בפנים ולעלות הכי 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 פנימי. כלומר, הרגליים שלה יכולה לרדת למוות, ואותם רגליים יכולות להביא אותה לכתר. תלוי מה היא בוחרת בחיים שלה, איפה היא נמצאת. ושחמט,
זה
דומה
למלכה. זה עובד את כל
ה... נכון, אותו דבר. נכון, נכון.
הוא מבין את דעת לשם.
זה חשוב מאוד. תדעו לכם שהמשחק הזה הוא משחק מאוד חכם. מאוד מורכב ומאוד חכם, ומי שבאמת בקי בו, יש לו גם כן אפשרות ללמוד בצורה יותר פנימית. לפי שאז היא מקבלת מזירנפין ביסודה גם הערות של החמישה חסדים. אז היא בעצם צריכה לקבל חמישה חסדים. הוא צריך למסק אותה. אמרנו כבר כמה פעמים, הפונקציה של הגבר זה למסק את האישה. אין? איך הוא ממתק אותה? הוא צריך להעביר לה חמישה חסדים. אז יש כמה אפשרויות להעביר לה את החמישה חסדים האלה. בדיבור, כן? במחשבה, בדיבור ובמעשים. כן, כן. ולא לחשוב שההבל של הרוח הוא פחות מזיק מהייחוד התחתון. כלומר, אפילו נשיקה, כן, זה העברת הבלים מהאחד לשני. וזה חשוב מאוד. אנשים חושבים שאם לא היה הייחוד למטה וסתם התנשקנו, אז זה בסדר. כן, זה לא נכון. זה לא נכון, זה אותו דבר. יש ייחוד עליון וייחוד תחתון, ויש בדיוק את אותם אלמנטים למעלה שיש למטה. אותו דבר בדיוק. ועל ידי זה מתמסכות כל הגבורות, שזה עם הבעל. לכן נקראת יהוד כנגד חמישה חסדים וחמש גבורות. ואמר עוד, ובית הדילה, הבית שלה, והיינו היסוד שלה, שבעת הייחוד שהמלכות מקבלת את המוחים בגדלות שהם סוד שמות הוויות, כי הבעל מעביר לה, כן, הגבר האמיתי השייך לה, מעביר לה חמישה חסדים. זה נקרא מוחים בגדלות. זה שמות הוויה. מוחים בקטנות זה שמות אלוהים. מוחים בגדלות זה שמות הוויה. אז מה הוא עושה? הוא מעביר לה את זה. ואיפה הם הולכים? ליסוד שלה. כל המוחים... כן, יורדים ביסוד, ביסודה, כל המוחים בקטנות שהם סוד למד בית אלוהים, בעובדה בראשית, והם סוד למד בית אלוהים הנזכרים במעשה בראשית. כלומר, האורות של הגדלות דוחים את האורות של הקטנות. ואי היא בית, וגם כוללת המלכות, היא סוד בית. כללות המלכות היא סוד בית, כי היא בית לזירנפין. היא צריכה להיות אשתו, זו ביתו, זה ביתו. והיא צריכה להיות כלולה מעשר, מעשרה מאמרות בכל צד. כלומר, רוצה לומר שהיא מקבלת מזירנפין הערות המוחין לגדלות. היא צריכה לקבל ממנו, ורק ממנו, את המוחין לגדלות, והם מתפשטים בה בכל שלושה קווים, חסד, חוכמה, חסד ונצח. צד ימין, בתעצמות בינה, גבורה, והוד, ובאמצע דעת, תפארת ויסוד. פחן בגדתי. אבל המוחים בקטנות אינם נמצאים רק ביסודה. היי יוד איסקריאת יראה, זו היוד שהיא המלכות כנזכר, היא נקראת יראה. מחמת הגבורות הניתנות בעצרת היסוד שלה. אז האות היוד הזאת שדיברנו עליה, שהיא הנקבה, היא נקראת יראה, והיא בעצם כל הגבורות של היסוד, שנמצאים ביסוד, נמצאות ביסוד. בין בשבת, אפילו בשבת, שאז יש ייחוד עליון, במוחין דגדלות, אפילו אחי חמש גבורות שלה ניתנות בעצרת יסודה. כי היא צריכה להעלותם בסוד מן, בין בברית מילה, בקיום מצוות מילה, שעל ידי זה מתגלים החסדים ביסוד, בין דין, בדינת שעושים דין למטה, שאז אין דין למעלה. מה זה אומר? מה הבנתם מזה? אתם השלב של ההפעיה. יפה, זאת אומרת שהדין שלמטה, כשהוא נעשה, אז הוא דוחה את הדין העליון. ואחי, בכל פיקודה שבקיום מצוות עשים ממשיכים חסדים. אותו דבר במצוות, זה מקביל לעשיית המצוות. כל פעם שאני עושה, מקיים מצוות עשה, אני ממשיך חסדים. נכון. קודם כל, חסדים של קודש הבריך הוא שאוהבים דרכי, דרך המצווה שאני עכשיו מקיים. נכון? אתם זוכרים שהסברנו כמה פעמים שאני מזרים הוויה דרך המצווה שאני עכשיו מקיים.
זה עשה.
זה עשה.
לא תעשה.
לא תעשה זה שמירה. גבורות. נותן את הגבולות, מה לא. אף על פי כן צריך להיראה ממידת המלכות מחמת הגבורות שביסודה. תמיד צריך לשמור על היראה הזאת כדי שלא ייכנסו דברים חיצוניים לאותו מקום. כן. זה כבר יותר הלאה. כן. כל האומר דבר בשם אומרו. מביא גאולה לעולם. נכון. זה לא דבר קטן, זה דבר מצומצם. בסדר? להבין בעזרת השם עניין שמונה נתיבות שמפרש מכאן עד סוף התיקון, נקדים מה שכתב האריזה בעת חיים. וזה לשונו. כבר נודע כי כל התחתונים נשרשו ונשללו בחוכמה. אתם זוכרים, הסברנו כמה פעמים שהחוכמה היא בעצם הספירה הראשונה של כל היש. במילים אחרות, אין לנו נגיעה אלא בחוכמה, ומטה. הקטר זה ממש מעל לכל מה שאנחנו יכולים בכלל להבין, לדמיין וכו'. לכן...
אז אנחנו לא דנים בו.
נכון. כל התחתונים נשרשים בחוכמה. כי זה סוד כולם בחוכמה עשית. לכן צריך שבחוכמה יהיו נכללות כל שמונה בחינות. כלומר, שמונה ספירות. שמתחת לחוכמה. וגם כל אחד מהם תהיה כלולה מכל ארבעה מוחים. כן, כמו חוכמה בינה, ישראל סבא ותבונה. והנה ארבע פעמים שמונה, כלומר כל ספירה עם ארבעה מוחים, הם 32 נתיבות חוכמה. נמצאנו למדים שה-32 למד בית נתיבות חוכמה מתחלקים בעצם בארבעה מוחים של החוכמה עצמה. כלומר, שמונה נתיבות בחוכמה דחוכמה, שמונה נתיבות בבינה דחוכמה, שמונה נתיבות בחסדים של הדעת של החוכמה, שמונה נתיבות בגבורות של הדעת של החוכמה, ובתיקון זה מפרש רק בכללות את שמונה הנתיבות שיש בכל אחד מארבע מוחים בחוכמה. והם למד בית נתיבות של החוכמה. וכנגדם הם למד בית שמות אלוהים שכתובים במעשה בראשית. כולם בחוכמה עשית, זה העניין. 32 נתיבות, 8 כפול 4 מוחים כל אחד. כי גילוי כל הדברים הנמצאים מהחוכמה הוא על ידי הבינה. כלומר, חייב שתהיה נקבה שהיא מגלה בעצם את הפן הזכרי. אז הבינה לצורך העניין משמשת לנקבה ביחס לחוכמה. ומה זה הבינה? שמות אלוהים. במילים אחרות, אני צריך להכניס שמות הוויה בתוך שמות אלוהים. אדוני הוא האלוהים. אם לא הבנתי את הדבר הזה, אז אני לא יכול לגלות את החוכמה כי אין לה לבוש. והגאון מבינה כתב שבתיקון הזה רצה לפרש כנזוהר את כל פרשת בראשית עד ויחולו השמיים והארץ. כלומר בעשרה מאמרות ולמד בית נתיבות, כמו שכתוב בספר יצירה. אבל חסר כאן מיום השישי והלאה. כן? ועניינם בעריכות מבוארים בספר הפרדס. מי זה ספר הפרדס? רבי משה קורדוברו. עליו השלום. ועוד נקדים מה שמבואר בשאר, כן? לא יודע. שכל הלמד בית נתיבות חוכמה, וזהירנפין, לפעמים נמשכות מזהירנפין אל השכינה, והוא בהיותם זון, פנים בפנים, בגדלות גמורה. שאז עולה השכינה עד הפה של זהירנפין כדי לקבל הערה מן הנתיב הראשון הזה. ואז היא מסתתרת מכל מלאכי המוני מעלה. טוב, זו הייתה הקדמה, קצת קשה. אתם גם בפאזה של דורמיטה, אז ננסה לעורר את ה... כן, אני יודע, יש מדי פעם בין ארץ ישראל למצרים, בין מצרים לארץ ישראל, עוד פעם שלבים של מדבריות. אבל בסדר, לא חשוב, העיקר שאני קולט אתכם. אז בואו נתחיל מההתחלה, וזה שאמר. זה מדהים כמה השיעור יעבור אם הכלי נמצא או לא נמצא. פשוט מדהים. כלומר, זה מין מנגנון סודי שאני יכול לדעת מתי זה לא עובר בכלל. ומתי זה נכנס. פלא. זה משהו אטומי. כן. אתה מרגיש את זה. וזה שאמר, מה שכתוב בראשית ברא אלוהים, דה נתיב קדמאה. שם אלוהים שבפסוק הזה הוא נתיב ראשון משמונה נתיבות של החוכמה.
האלוהים הראשון.
כן. בראשית ברא אלוהים. המילה הראשונה, פעם ראשונה שמופיע אלוהים, ובראשית זה הנתיב הראשון. בסדר, יש שמונה נתיבות, זה הנתיב הראשון.
32.
לא, לא, שמונה נתיבות שכל אחד יש לה ארבעה מוחים. אוקיי? אז זה הראשון. נכון, זה החוכמה של החוכמה, בתוך החוכמה של החוכמה. כלומר, לוקחים רק את החוכמה. בתוך החוכמה עצמה יש חוכמה, בינה, צד ימין של הדעת, צד שמאל של הדעת. נכון? עלי תמר, עליו נאמר, נתיב לא ידעו עי, ולא שזפתו עין היה. נתיב זה הוא שכל מופלא והוא או שכל מופלא והוא אור מושכל קדמון שאין כל בריאה יכולה לעמוד על מציאותו. הנה רבי משה קורזוברו בפרדס. זאת אומרת יש מדרגה שהיא נקראת במופלא ממך אל תדרוש. למי קוראים לדבר הזה? לחוכמה של החוכמה. כלומר, גם אם החוכמה היא ההתחלה של היש וכל התחתונים כולם בחוכמה עשית, המדרגה הזאת של החוכמה, שהיא חוכמה זה חוכמה, אף אחד לא יכול לדעת. כלומר, אנחנו מאיפה אנחנו מתחילים במרכאות להציג משהו? מהבינה של החוכמה. בסדר? הוא מפרש מה היא עין היה. כן? מה זה עין היה? חוץ מהספר של הרב קוק. כן? מה כוונתו לפי הסוד? למה הרב קוק קרא לספר שלו אין היה? כן, אתם רואים שהוא הגיע כבר לתיקון 30 לפחות. אמר אלא השכינה. כן, מה זה? זה הספרות שלו, נכון. אבל אלא השכינה מסתצרת מעינון מלאכים, אותם המלאכים, ואמרין, איה מקום כבודו להריצו. זה בעצם הסתתרות של המלכות מהמלאכים שרוצים לגעת. מה? נכון.
איה זה במובן איפה?
כן.
פשוט מדי.
לא, אבל צריך להבין מה זה אומר. שהשינה היא בנתיב הזה הראשון, שאי אפשר להשיג. כלומר, צריך להיזהר, להישמר. כן, אין היה, זה ספר שנכתב איפה? בגלות. לכן הרב יודע שאסור לחיצונים לגעת. אז הוא קורא לזה אין היה, כי זה השכינה שהיא מוגנת, כי הוא מדבר על אור החוכמה העליונה. העין של א', י' וה', י' וה' זה חוכמה ובינה, וא' זה דעת. מה? כן. עד הפקד הזה רנפין לקבל הערת מנתיב הזה, אז היא מסתתרת מן המלאכים. כלומר, מדרגה לא גלויה. שמירה. ואז לתלון ידיעה באה, ולכן אין למלאכים ידיעה, איה מקומה. אי אפשר, איה מקום כבודו, לאריסטון. לא הקדוש ברוך הוא. המלכות. המלאכים לא יודעים איפה המלכות. מה?
הכבוד.
הכבוד, שנקרא מלכות. דאי סתירה מכיוון דמרכבתא, כי היא מסתתרת אפילו מהחיות של המרכבה. לכן הם אומרים, ברוך כבוד השם ממקומו. אנחנו לא יודעים איפה היא. לא השם, הכבוד של השם. כלומר המלכות. הוא בכלל לא מדברים עליו. אי אפשר לדבר עליו. אפילו היא, המלכות שלו, לא יודעים איפה היא. מה הקשר בין כל מה שאנחנו לומדים עכשיו למה שהיה לפני? לא, פשוט מאוד צריך לשמור על המלכות ולהסתיר אותה מכל מגע חיצוני. זה מה שזה אומר. צריך שהאישה תהיה נשמרת מכל דבר חיצוני. וזה צריך לעשות בחוכמה. כלומר, בחוכמה של החוכמה. נכון. זה בדיוק זה. זאת המדרגה שאי אפשר לדעת שם. ולכן צריך לעשות את זה בחוכמה שאפילו החוכמה הזאת היא חכמה. שאף אחד לא יכול להבין שזה חוכמה בעצם. אפשר לומר. אבל המסווה של משה הוא לא כשהוא מדבר עם עם ישראל. להפך, כשהוא מדבר עם עם ישראל הוא מוריד את המסווה. לא, 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 אני מדבר על המסכה. לא, 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 לא. שהוא יצא, שהוא ירד מהר סיני.
כן. אבל שהוא עלה לפגוש את הקדוש ברוך
הוא. אז הוא שם את המסווה. הוא שם מסכה. מה? הדרך, כן. נכון, נכון. בהליכה. נכון. בסדר? שפירושו בכל מקום שהיא נמצאת תהיה מבורכת. מה זה מבורכת? קשורה. קשורה למקום. אסור שהיא תהיה לא קשורה. אם היא לא קשורה היא הולכת לאיבוד. נכון, זאת אומרת שהיא כל כבודה בת מלך פנימה, היא מוסתרת, זה הצניעות שלה. מה שכתב אחר בראשית ברא אלוהים והארץ הייתה תוהו ובוהו, כן? שואל מהי והארץ הייתה תוהו ובוהו, מה הסמיכות לפסוק של בראשית? לכאורה מתחילים בפסוק נחמד, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, נקודה. פתאום הפסוק השני בלגן, והארץ הייתה תוהו ובוהו, מה? למה יש סמיכות כזאת? אלא מה? דאפיק אלא מי שמוציא בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, על ידי זה הוא מוציא את השפע של הקודש מהקדושה אל הקליפה ופוגן בנתיב הזה אפילו חד ושלום. העליון הגדול הזה שעכשיו אמרנו. אתה פוגע בגילוי שלו, זה אותו דבר. הבנתם מה הולך פה? חד ושלום. כלומר, הוא לא עזב עדיין את חתיכת הבשר, אז הוא עזיין בעניין של הרשות לרשות. אז מה הוא גורם? גרים לשכינתה למהה, והוא גורם לשכינה להיות, היא בעצמה, מה היא הופכת להיות? תוהו ובוהו וחושך ותהום. חז ושלום. ארבע קליפות. ארבע גלויות. כנגד ארבעה מוחים.
הפך לצלטול לחורבן העולם.
נכון. ובמקום ארבעה מוחים שמתגלים, יש עכשיו ארבע גלויות.
כולה
מפחת. כולה מפחת. אלו הם ארבע קליפות להתלבשת בעינון קליפים, בעינון ארבע גלויות. וזה בעצם מה שמביא לארבע גלויות חז ושלום, שגורם על ידי איסור הוצאה בשבת שתתלבש בשכינה, באלו ארבע קליפות שאין סוד ארבע גלויות. מה עושה אתה בשבת? בוא נוציא אותך עכשיו ברצינות. עכשיו תיגח לגלות, אתה תראה מה זה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים.
אבל הייתה להם שבת כמו בגלויות היהודים?
בטח הייתה להם שבת, שבת פרטית. אבל השבת הכוללת, הרוסה.
לא היה יום השבת לקודשו.
היה.
לאברהם.
היה. 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 קודם כל אנחנו מדברים אחרי הגלות. וגם שם היה. תמיד. מי עשה האירובים? ראשון. מה זה לא יודע?
כתוב בהחלטות לאברהם,
יצחק, יעקב,
השבטים וכל הסיפור הזה.
עוד פעם, זה לא באותה... בסדר, אוקיי. אבל אתה צריך להבין שאבותינו כן קיימו כל התורה כולה, ועירוב תחומים עשה יעקב אבינו. בסדר, אוקיי. אז זה אותו דבר. אבל פה אנחנו מדברים על הגלויות. זה לא עוד.
הסימפטום הוא היפה מהתחום הראשון.
נכון. נכון. מבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ברגע שלא שמרת על הראשית הזאת, היא יכולה להיות בארץ הייתה תוהו ובוהו. מי זה הארץ? האישה.
לא, לא מדבר מה זה. דבר, הסימפטום שלו זה הגלות הראשון.
נכון. נכון. השורש של הגלות זה בריאת העולם. החלל, חלל הצמצום, כן, שקדם להכל, זה הדבר הראשון שהוא בעצם כבר חיסרון ממה שהוא בשורש, מהאין טוב ברוך הוא, נכון? שם בתוך החלל הזה גנוז כל החטאים שאי פעם יהיו אפשריים בעולם הזה.
והגירוש של אדם הראשון,
זה כל הגילויים גם שם, נכון, כי זה כלי קיבול.
גירוש של אדם הראשון מגן עדן, לפני שבת.
הגירוש של אדם הראשון מגן עדן.
לפני שבת, נכון?
כן, חכם בקושים.
שבת הוא הבחור.
כן, רק במוצאי שבת. יש בזה עניין, כן. שהשבת שמרה עליו, הגנה עליו מיום שישי 36 שעות. רק מוצאי שבת, הוא יצא. כלומר, השבת הגנה עליו. לכן הוא אמר מזמור שיעור ליום השבת. כלומר, הוא חווה את הצער של החטא לפני, אבל בפועל, רק במוצאי שבת. לכן, לא בכדי, גם לעתיד לבוא, כתוב שבמוצאי שמיטה, או מלחמה, או משיח. תמיד זה במוצאי שבת. זה בדיוק העניין, זה מה שאומר לך עכשיו הזוהר. כשאם אין שמירה לאותה חוכמה, מה גרם לדבר הזה? כשהיא יצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. אז הוא אומר לך דברים שהם לא כתובים בטקסט לכאורה, בפשט. זה הסוד. הוא מראה לך מהלך שאתה לא מבין אותו אם לא תבין את הסוד. אתה תראה, אתה לא תראה שום שייכות בין הפסוק הראשון לבין הפסוק השני. דרך אגב, אומות העולם מאיפה מתחילות את התורה בעצם? מהפסוק השני. כן, עובדה. מה הם מאמינים? הנצרות למשל, במה היא מאמינה? שהשורש להכל מה הוא? כן. אנחנו מאמינים שהשורש הוא אלוהי, הם הולכים רק לאובדן. אז הם פסימיות בטבען, אנחנו אופטימיים בטבען.
נכון,
רק הארץ, נכון, כי השמיים לא, השמיים זה לא יכול להתפגן.
אבל יש פה חוסר דיבור.
נכון, נכון.
זה מתבטר על בארץ טוב ובואו, השמיים לא טוב
ובואו? לא. אם השמיים לא מביאים על הארץ את האור של השמיים בתוך הארץ, אז הארץ הולכת לאיבוד. וזה הגלות של השמיים גם. יפה, נכון. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות בעולמו בגלל הדבר הזה. בוודאי, זו גלות. אנחנו מדברים תמיד על הגלות האלוהית. אתם לא זוכרים בשיעורים? אני תמיד אומר לכם שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות השמיימית שלו. שאם אנחנו לא עוזרים לו במרכאות, עובדים איתו, ככה הוא ברא את זה. זה לא שאנחנו, כן. אנחנו עוזרים לו להתגלות בעולם הזה. נכון? כן, ככה הוא ברא את זה. אם לא, זה גאווה לומר את זה.
נכון?
זה גאווה לומר את זה.
כן,
אז זה בדיוק הוא ברא את המנגנון הזה. ושבתי את שבותכם. ככה כתוב, ושבתי את שבותך.
בלעדיך אין
ההיה סופי שלו תבקר.
אין מה לעשות.
אני מחזיק קצת בתורתו של רבי צור, שהרצונות שלי והאי הרצונות שלי הוא קבע אותם, הצלחות שלי והאי הצלחות שלי הוא קבע אותם, זה לא אומר שאני...
לא
קבע
את
גם הוא קבע את זה שאני אבוא היום, ככה לא הייתי מגיע, הוא היה לו פלשר באותו לא הייתי, ראי אני פעם לא הייתי.
זה לא עוד, זה לא די בזה, אלא דגרים למהבי יבשה. טוב, אלא שהוא גורם לשכינה שתהיה יבשה ושוממת. שממה. אתם רואים שזה ממש מה שקרה כשעם ישראל היה בגלות? ארץ ישראל נשארה שממה במשך 2500 שנים. ממש, גם אם היו מלא אנשים עליה ומלא זרים עליה, היא לא נתנה שום דבר. רוצה לומר מה שכתוב הארץ הייתה תוהו, פירושו הארץ היא השכינה, נקראת ארץ, שיש בזרע קודש, אז היא מגדלת פירות שהן הנשמות. על ידי זה, על ידי איסור הוצאת שבת, נעשית יבשה ותוהו, חד ושלום. הוא מפרש, התחלקת נקודה מחלל דילה, דהי ב', שמסתלקה הנקודה, דהיינו טיפת הזרע, מתוך האות ב', שזה החסד, מהחלל שלה, חלל היסוד שלה, כן, ואז היא שתארת יבשה, נשארה יבשה ואינה יכולה להופיע נשמות. אנחנו לא נשאר על נימה כזאת. תדלגו לתור האמצעי למטה, והוא זמנה. באותו זמן שלפני ביאת המשיח נאמר, ויזכור הקדוש ברוך הוא, כי בשר המה. הקדוש ברוך הוא זוכר, מפתח את הצד הזכרי, שאנחנו רק בני אדם, ואנחנו בשר ודם, עוסקים רק בחיצוניות, בפשט התורה, הנראה לעיניים, כמו העיניים של האדם שרואים רק כלפי חוץ. רציתי לעשות משהו טוב, עוד יותר. לכן רוח הולך ולא ישוב לעלמה. בגלל זה אומר הזוהר הקדוש, שרוחו של משיח, הרוח של המשיח, חז ושלום, תאחר לבוא. בגלל אנשים שלומדים שט בלבד, שמתאחר כל אורך זמן הגלות הזה, כי רוחו הוא רוח החוכמה, שהם לומדים חוכמת הקבלה, מתאחר לבוא. אוי ואבוי, ואילון מן דגרים דיזל למין עלמה, אוי ואבוי למי שגורם התעוררות הגאולה, תלך ותסתלק מן העולם, בגלל שיש רק חברותות של שט. ולא יטוב לעלמה ולא ישוב ויחזור לבוא אל בני העולם עד שיתעסקו בסתרי תורה. תהילה נינון דעבדין לא ראיתה יבשה, ואלו האנשים שעוסקים רק בפשט התורה עושים את התורה ליבשה חד ושלום. רוצה לומר כאילו לא היה באל הפשטות התורה הנראה לעיניהם, ולא באים להשתדל בחוכמת הקבלה. אינם רוצים לעסוק בחוכמת הקבלה שלימוד זה מאיר את העיניים להתבונן בנשמה הפנימיות של התורה. כי יעשה אדם משעת אחת כן, בלימוד הקבלה, מה שלא יעשה חודש ימים בלימוד הפשטות של התורה, ובמקום אחר כתוב שנה שלמה. ומה הם גורמים אותם אנשים? זה יסתלק נביאות החוכמה, דיוטיוד מינה, שגורמים שיסתלק מן השכינה, האור של המקור של החוכמה העליונה, שיסודיות של שם הוויה, המאיר, בתוך השכינה דרך היסוד. ומה קורה לה? היא נשארת יבשה ונשארת עוד בית, זה ראשית יבשה, שכינה יבשה. אוי ואבוי, ואילון דגר מן עניותה וחרבה וביזה והרג ואובדן בעלמה. בגלל האנשים האלה יש עניות, חרב, ביזה, הרג, אובדן, פיגועים וכל הדברים האלה. על ידי סילוק חוכמת התורה מהתורה.
אתה
שומע?
לא,
זה אומר עוד? אז אני לא רציתי להיכנס לשם, אני עכשיו...
לכן אני לא
רציתי לסעתו. אני עכשיו ממשיך עוד קצת למטה. על כן משכתי חסד, הרי שאהבה וחסד הוא עניין אחד, מי שליבו אהבו, כן, יש לו חסד, ועליה אתמר, אם תאירו ואם תאורי את אהבה, שהיא השכינה נקראת אהבה, שצריך להעלות אותה מן הגלות ולקשר אותה בחסד שדבירתי. עד שתקפת... עד שיקיימו ישראל את המצוות מהעבר שלא על מנת לקבל פרט, כן, בארץ ישראל בעזרת השם.
אני
מפה,
אבל שאלה...
אנחנו נחזור. אתה מפחד, אה?
לא. אבל
יש
כאלה שכן לומדים.
נכון, זה התיקון. זה התיקון, בשביל זה אנחנו פה, בשיעת הנשמיה, כדי לתקן. אדוני חפץ למעשיתו יגדיל תורה ויאדיר. אמן.